אמרתי לכם בשיעור ביום חמישי בסוף שהיום בלילה אנחנו לא נדבר על מסכת חלה, מפני שהיורצייט של אמא שלי תהיה ביום שני בערב, יום שני בלילה, זה אותו יורצייט של הרי הקדוש, ה' באב, ה' מנחם אב. אז מסביב ליורצייט של אמא שלי אני רוצה לדבר עם אבא שלי, שכל כל התורה של אבא שלי וכל העבודה שלו בתוך הקהילה היה מאוד מאוד קרוב ללב של אמא שלי. והיא אמרה שהמחלה, השם רחם, שהיא נפטרה ממנה, היא חושבת שהיא קיבלה את זה מחמת הרדיפות שעשו לאבא שלי. אז לכן מסביב ליוצאת שלה, שיהיה בעזרת השם ביום שני בלילה, זה ליל הל באב, אמרתי, נתחיל לדבר כבר היום בלילה על אבא שלי, שהיום בלילה, היום זה ראש חודש מנחמיו, ראש חודש מנחמיו זה היורצייט של אהרן הכהן. אז גם השם של אבא שלי היה הרב אהרן. אז לכן נתחיל לדבר על אבא שלי, ובהמשך נתחיל לדבר על סוגיה של כיבש יוחד, כיבש רבם. ובעזרת השם בנדע אנחנו נמשיך בזה גם ביום שני בלילה, אלא שביום שני בלילה אני צריך להתחיל את השיעור לא ב-8 אלא ב-9, לפני שיש יורצייט, אז אני חייב להיות במניין קרוב לבית שלי, ששם ייתנו לי להתפלל לפני עמוד, והם לא מתפללים מאוחר. אז ביום שני בעזרת השם השיעור יהיה ב-9 בערב, ואני אמשיך לדבר על אבא שלי ועל הסוגיה של כיבוש רבם, על סוריה וגם על עבר ירדן. הסיבה למה אני מדבר על סוגיה של עבר ירדן, שאבא שלי מחמת כל הרדיפות שעשו לו, מחמת שממש קינאו לו, היה בקינה. הקינה, אני חושב, התחילה ממש כשהוא היה צעיר, הייתה נגדו הרבה קינה, אבל היה לו הרבה מאבקים בתוך הקהילה בשיקגו, ואנשים מאוד קינאו בו ועוד מצאו להפיל אותו, אז הם פיצו אותו. זה היה הקיץ קודם מלחמת יום הכיפורים. אז בקיץ, פיצו אותו בקיץ, הוא היה בארץ ישראל, והוא דיבר במוסד תורה שבעל-פה, היה להם כנס, ודיבר על הנושא של כיבוש רבם. וזה עושה רושם חזק מאוד, הדברים שהוא אמר בסוגיה של כיבוש ארץ ישראל, כיבוש יחד, כיבוש רבים. אז אפילו היה שם אחד, מי שהפיל אותו אז, פיצו אותו, זה היה אנשי המזרחי, שהם עשו את זה, וגם אנשי המזרחי שמדו מאחורי זה. והיה שם יהודי אחד, שפעם היה גם שחד, והיה אדם עשיר, אחד מהאנשים החזקים של המזרחי, קראו לו מר שמשון קריפניק. אז אחרי הדבר של אבא שלי, מישהו שם, היו הרבה אנשים חשובים שם בשעת הדבר של זו, אז מישהו ניגש אליו, אמר לו, אמר קריפניק, אתה רואה איזה פירות יפות יוצאות משיקגו, המקום שלך. אז היה שם תלמיד של אבא שלי וצעק, ואמר, כן, יוצאות מחמת אנשים כמו שמשון קריפניק, באמת הם יוצאות, הם זורקים אותו, הם זורקים אותו משם. אז לכן אני רוצה לדבר על הסוגיה של כיבוש רבם, אבל קודם רוצה לספר לכם על אבא שלי וקצת על המאבקים שלו ועל רדיפות שלו. אני כתבתי ספר ספרים על אבא שלי, אחד הסופרים בעיקר זה התורה של אבא שלי, אבל גם סיפרתי על המאבקים שלו. זה היה ספר אחד שנקרא ילד שעשועים, ושם בסוף הספר, רוב הספר היה היסטוריה, בעיקר תורה שהוא אמר, דרשות וחידוש התורה שלו. ובסוף הספר אני הסברתי את המאבקים ואיך שהוא התמודד עם כל הרדיפות נגדו. אז אני רוצה להמשיך לדבר על זה, לדבר על רדיפות, והרדיפות עדיין ממשיכות. זאת אומרת, הרדיפות זה נגדו, וזה גם ממשיך נגד ילדים שלו. הרדיפות הן מצד הממסד של החרדים, הן מצד הממסד של המזרחי. החרדים הם לא שפילו אותו, אבל החרדים בכלל קינו לו כל הזמן, אז כשפילו אותו הם בוודאי סמכו בזה, והם כאילו הצטרפו להתעללות נגדו ולרדיפות נגדו. ואנשים שואלים אותי, מה אתה חושב? מה, יש לך כוח? אתה יכול להתמודד נגד כל הרדיפות של הממסד, ממסד של מזרחים, ממסד של חרדים? אז אני אומר שזה לא בעיה. קודם כל, אדם צריך לומר את האמת. האמת תמיד צריך לומר. אבל יותר מזה, אני אומר כמו שעורך דין של דרייפוס, אתם בטח שמעת המשפט דרייפוס, העורך דין שלו שהגן עליו לא היה אשם, שהוא לא היה אשם, אומרים שדרייפוס עצמו, אם לא היה דרייפוס, הוא עצמו היה אנטי דרייפוס, אבל זה היה הוא, אז זה לא יכול להיות אנטי דרייפוס. אבל היה לו עורך דין מאוד ישר, היה גוי, אבל היה גוי מאוד ישר מחפש את הצדק, והוא הגן עליו, והוא אמר, הוא אמר שהאמת כבר צועד הלאה ואי אפשר לעצור אותו. אז אני אומר אותו דבר, אנשים אומרים לי, מה אתה חושב? אתה יכול להתמודד עם כל רדיפות? אני לא מפחד, אני אומר, עניין של אמת, האמת כבר צועד ואי אפשר לעצור אותו. אני אומר גם, אני רק מטאפור, אני אומר שכתוב בסוף פרשת חוקת, ויאמר השם אל משה, זה בנוגע לאויב מלך הבושן, אל תירא עשוי כי בידכם נשאתי עשוי ואז כל עמי ואז ארצוי ועשיסה כאשר עשיסה לסייך לסייך מלך המורי אשר יושב בחשבן. אנחנו נדבר על נושא שעבר ירדן, זה היה מלחמה עם סיכון מלך המורי ומלחמה עם אויב מלך הבושן, ובני ישראל ומשה בינו ניצחו את סיכון, ניצחו גם את אויב מלך הבושן. אז אני אומר כמטאפור שסיכון מלך המורי זה המזרחי, ואויג מלך הבושן זה החרדים. אבל אני רוצה להסביר, אני לא מדבר כולם, אני לא מכליל, בוודאי גם במזרחי יש אנשים טובים, גם אצל החרדים יש אנשים טובים, אי אפשר להכליל. אני מדבר על הממסד, את העוינות שהם משדרים לאנשים שרוצים להיות נגררים אחריהם, ויש הרבה אנשים נגררים אחריהם. ואני יכול לספר הרבה על רדיפות אלו, כאשר רדיפות האלו ממשיכות גם נגד ילדים של אבא שלי, גם נגד נכדים של אבא שלי. אבל זה אומר שדווקא בציבור החרדי היו הרבה רדיפות, אבל דווקא היום בציבור החרדי הרדיפות הרבה פחות. בציבור החרדי זה מאוד נפתח בתוך הגרעין של הישיבות. יש אנשים מאוד מאוד קשים, מאוד נוקשים, הם לא נפתחים. אבל בציבור עצמו יש הרבה אנשים נפתחים, הציבור החרדי נפתח, והבעיה היא שגם יש הרבה נוקשות שם. ולכן דגל התורה מדבר בעיקר על הקהל של הישיבות, אז לכן באמת יש שם בעיה בפוליטיקה של דגל התורה, כאשר אנשים מאוד נפתחים. יש הרבה אנשים שתורמים לציבור, אני קראתי אתמול בחדשות שיש אפילו עשרות של חרדים שהצטרפו לשירות הביון של מדינת ישראל. אבל זה ידוע שהרבה אנשים נפתחים. אנחנו, בוודאי, אנחנו בעד לימוד התורה, האידיאל שלנו זה ללמוד כל הזמן, אבל יש בתוך הישיבות יש נוקשות מסוימת שמסרבת להיפתח, וזה גורם פוליטית לבעיה, בגלל שאנשים נפתחים והם לא רוצים, הם לא רוצים להצביע בשבילם. אבל באופן כללי הרעידות נגד משפחה שלנו, נגד אבא שלי, נגד הילדים שלו, נגד נגד נכדים שלו ונגד נכדות שלו, ירד הרבה. מצד המזרחי, אני זה עצוב בשביל לומר את זה, אבל היינו שם חזקה מאוד. ואני אסביר שנראה לי, אני רוצה להסביר את זה בתוך השיעור, שעוינות הכי גדולה נגד אבא שלי בתוך המזרחי בא מתוך התלמידים של הגרוד צצה. אני רוצה בתוך השיעור להסביר איך זה נהיה. אבל אני אומר, אנחנו לא מפחדים מהם. בשבילי המזרחי זה כמו סיכון מלך המורי והחרדים הישיבתיים, עם התנגדות שלהם, מדיבות שלהם. זה כמו אוהד מלך הבא שרוצה לספר לכם סיפור. לפני הרבה שנים אני גר בעיר עתיקה, אני שם כל שבת. פעם הייתי גר שם כל הזמן. עכשיו אני בימות החול, אני בצפת, בשבתות אני בנדר תמיד בעיר עתיקה, ויש לי מניין בכותל. אני מתפלל בכותל המון שנים, יותר מ-30 שנה אני מתפלל בכותל. אפשר למה שאני מאנשי הכותל. אז פעם אחרי התפילה ניגש אליי יהודי אחד קודם כל קלמן ווקר. הוא ראה חשבון בתוך בנק בירושלים. הוא אומר, הוא רוצה להציג בפני יהודי אחד, יהודי שחשוב, יש לו יהודי חשוב בתוך מערכת הפוליטית בידי מדינת ישראל. בסדר, אז אומר לשלום, שואל אותו מה השם שלו. אז אומר לשם שלו, זה יהוד אבנר. אז אמרתי לו, יהוד אבנר היה מזכיר פרטי של מנחם בגין. אז הוא אומר, אני רואה שאתה יודע מה הולך בעולם. בסדר, אז נפרדנו, הוא הלך לו, הוא נכנס אז, לא יודע אם אנשים זוכרים, אז לפני 25 שנים זה היה הסיפור הזה, לא היה בניין החדש, היה מבנה קטן של המשטרה, ושם היו עושים קידוש, הוא הלך שם לעשות קידוש. ואני זכרתי סיפור שהיה איתו בשיקגו, שזה מאוד פגע באבא שלי. אז אני חיכיתי לו בחוץ, הוא יצא, אמרתי לו, נספר לך סיפור. אבא שלי, מחמת כל רדיפות, הוא עושה את ישיבה שלו, ובעצם כולם היו נגדו. השמיצו אותו ובודדו אותו, והיה לו מאוד קשה בכספים עבור הישיבה. אז אחר אמר לו, אז היה, זה אחרי שמנחם בגין עלה לשלטון, ואז מנחם בגין עשה הסכמי קמפ דיוויד, שהוא החזיר את הסיני, אז הזמינו אותו לשיקגו, הוא קיבל דוקטורט של כבוד מאוניברסיטה שם, זה נקרא Northwestern University. אז הוא קיבל דוקטורט, אז הוא היה בשיקגו, הוא היה ראש ממשלת ישראל, זה היה דבר מאוד חשוב. ומנחם בגין עצמו היה מבריסק, והוא הכיר את המשפחה של אבא שלי, הוא גם קצת הכיר את אבא שלי, בגלל שאבא שלי פעם אמר דרשה איפה שגם הוא נעם. אז מישהו אמר לו שאם מנחם בגין יפגוש אותך, זה יעשה רושם על האנשים של הפדרשן בשיקגו, אז הם יתחילו לתמוך בך. אז זה היה רעיון טוב. אז אבא שלי, נתנו לאבא שלי מספר טלפון של המזכיר של מנחם בגין, כנראה זה היה יהודה בנר. הוא אומר לו שיחכה, הוא ייתן לו טלפון ויגיד לו מתי לבוא. אז אותו יום אבא שלי לא יושב בית המדרש, כשהוא היה מאוד לחוץ בעניינים של כספים של הישיבה, והוא ישב במשרד שלו, הוא ישב ולמד וחיכה לטלפון. הוא חיכה כל היום, הרבה שעות, כל היום, והטלפון לא הגיע. רק בסוף היום הטלפון הגיע, ואמרו לאבא שלי, זה כבר מאוחר מדי, לא של ממשלת ישראל, לא יכול לפגוש אותך, אז גמרנו כל העסק. אז אני סיפרתי זה ליהוד אבנר, הוא היה זה שסיבב את כל הדברים האלו. זאת אומרת, אני לא הייתי בטוח 100%, אבל הוא היה המזכיר הפרטי של מנחם בגין, והוא אישר את זה, שהוא היה זה שסיבב את כל הדברים האלו. אז הוא אמר לי שמי שסידר את כל הביקור של מנחם בשיקגו היה יהודי שקוראים לו פיליפ קלצניק. פיליפ קלצניק היה אדם עשיר, אדם מתבולל, אדם... אבא שלי היה לנו יהודי מיופס, שרוצה תמיד למצוא חן בעיני הגויים. כשג'ימי קארטר נהיה נשיא ארצות הברית, אז הוא היה בצוות בקבינט, הוא היה under secretary of agriculture, לא זוכר, היה לו משרה מאוד גבוהה, חלומים מאוד גבוהים בתוך הצוות של ג'ימי קארטר. אז שם אמריקה הוא היה נשאר מאוד חשוב. אז יהודה אמיר אמר שפיליפ קלצניק לא רצה שאבא שלי ידבר עם ראש ממשלת בגין. ומכן שפיליפ קלצניק הוא זה שסידר את כל הביקור, אז לכן הוא לא יכול לפעול שאבא שלי יפגוש את מנחם בגין. קודם כל אני רוצה לומר, כמה אנשים יש בעולם שיש כמו אופן לבקוסק, חוץ כך יש הרבה כוח, היום מפחד ממנו. אז היום יש הרבה ממשיכים של הגריד, והם ממש, אני חושב, התמיד של הגריד הם הכי, היום בעולם הם הכי עוינים מה שיש אבא שלי. אני רוצה להסביר לך למה. מה זה עוין? מה זה רדיפות? מה זה התעלות? מה זה השמצות? השמצות לא צריך דבר לומר שאפשר ממש לזרוק לכלוך הבן אדם או לומר דברים נוראים. ברור שהם לא עושים דבר כזה לאבא שלי. אבל השמצות הפירוש הוא שאדם הוא אדם בעצם מאוד מוצלח. יש הרבה הישגים, הרבה כישרונות, הרבה פעילות. אנשים מקנאים בו. אז מה הם עושים? הם צריכים לזרוק עליו איזו של לכלוך רק כדי לחסות את ההצלחות שלו. וזה מה שהתלמידים של הגריד עושים. הם עושים את זה בשקט, הם עושים את זה בכל מיני דברים. אבל אני אומר להם, יש בהם, או אפילו בחרדים, אחד שיהודי מתפלל כמו פיליפ קלצניק, יהודי מהיופס, מפחד ממנו, מאבא שלי הוא פחד, הוא לא רוצה אבא שלי לפגוש את ראש הממשלה. אבל מה שיהודי אבנר אמר לי, לא היה גם נכון. הוא היה מזכיר פרטי של ראש ממשלת ישראל. ראש ממשלת ישראל לא צריך לפחד מפיליפ קלצניק. אבל פרוש הדברים, יהודי אבנר היה פוליטיקאי. הוא היה יותר חשוב לו לרצות את פיליפ קלצניק, מה שחשוב לו לרצות את הרב אהרן סולובייצ'יק. אם הוא היה עוזר רב סולובייצ'יק, הוא אמר, מה זה יעזור לו ממלכת הפוליטית? אם הוא ירצה את פיליפ קלצניק, פיליפ קלצניק הוא סרטן בכוח, תחת נשיא קארטר, הוא היה בצוות של קארטר, הוא היה בחנות גבוהים מאוד שם, בצוות של קארטר. אז היה יותר חשוב לו לרצות את פיליפ קלצניק. אני דיברתי עם חברים שהוא דבר, אומר בטח, הוא פוליטיקאי, מה אתה חושב? זה לא שהוא לא יכול, מה אני יכול? הייתי חושב לו לרצות את פיליפ קלצניק, לרצות את אהרן סולובייצ'יק. אני מספר לך זה למה. אז אני הדפסתי ספר שנקרא ספר קובריסק. זה הרבה חידוש התורה שאבא שלי היה כתב יד גם של הסבלי, משה סולובייצ'יק, גם כתב יד של סלוי, גם כתב לי הקדמה, בהקדמה סיפרתי על אבא שלי, הרדיבות שלו. אז הוא מאוד שיבח את הספר קובריסק. עד כדי כך, הוא היה מזכיר פרטי של מנחם בגין, פעם הוא היה שגריר של מדינת ישראל לבריטניה, והוא גם היה עוזר לרבין. הוא סיפר הרבה סיפורים מרתקים על דברים שרבין אמר על מדינת ישראל בתקופה של מלחמת וייטנאם. הוא היה מאוד מקורב לארבעה ראשי ממשלה, אז הוא, היה לו אח שגר בבריטניה, הוביא את אח שלו לבית שלי, זה לא בית חשוב, אני אין מכוח, אני לא מכוון שום דבר. הוביא אח שלו כדי לקבל את הספר קובריסק, וישב בבית שלי ושוחח איתי, ושוחח, ואני לא ידעתי מה הוא רוצה ממני. עד שבסוף אני אמרתי לו, בסדר, אני אכתוב עוד ספר, אני אתן לך לבקר את הספר, לראות את הספר קובריסק ומדפיס את זה. אז הוא דפק על השולחן, אמר בסדר, ואז הוא קם והלך. למה הוא עשה את זה? כי שהוא מאוד פחד, הוא לא רצה שאני אכתוב את הסיפור הזה עליו. מה אני רוצה לראות לכם? אני רוצה לראות לכם שזה, אנשים אומרים, מה אתה תדבר על רדיפות, או יש לך כוח, אתה מחובר למשהו, יש לך כוח, יש לך מוסד, אפילו מוסד אין לך. מה יש לך? כלום, כסף אין לך, אין לך שום דבר. אז מה, אתה יכול להצליח נגד אנשים של המזרחי, נגד חרדים, נושאים שאתה מדבר איתם, ונגד אנשים של וואיו ושאליו, מה, אתה חושב הם מפחדים ממך? אז אני אומר, הקבלה מדברת על אלמא דסגליה ויש אלמא דסקסיה. באלמא דסגליה הם צודקים, אבל יש אלמא דסקסיה. עולם שמחוסה, יש כוחות שפועלות שם, שהשם מאפיל אותם, שאנשים לא רואים אותם. ואני נותן איזה דוגמה, אתה רואה, מה הוא רצה ממני? הוא היה כל כך מחובר לפוליטיקה, הוא היה חבר של אליעזר שטרן, שהוא דווקא עושה הרבה בעיות לשמיר סטורי היום בממשלה, אני חושב, הוא שייך למפגש, אם אני לא טועה, הוא שייך למפגש של לפיד, אולי אני טועה. אבל זה, הוא עשה בבעיות, הוא חבר טוב שלו. אז מה, הוא מפחד ממני בגלל שיש לי איזה סיפור? כן, הוא פחד. הוא מאוד דאג לנצח שלו. הוא לא רוצה שספר סיפור. ומה שהוא לא רצה, זה לא היה כל כך בגלל שהוא פעם נגד המצוות, זה גם מפחיד אותו. אבל הוא לא רצה שאני אספר שהוא פעל לרצות את פיליפ קלסניק. למה? כשאני אמרתי לו, מה, אתה אכפת לך מפיליפ קלסניק? פיליפ קלסניק אחר כך היה מלחמת לבנון, הוא עמד ואמר ביקורת נגד מדינת ישראל, דיבר נגד מדינת ישראל, נגד נגד נחם בגין, ודווקא אבא שלי בשעת מלחמת לבנון הוא הגן על מדינת ישראל, והוא הגן, הוא דיבר נגד השמאל ודיבר נגד הדתיים שהולכים לצד השמאל, שמדברים בפומבי נגד מדינת ישראל. אבא שלי אמר שאנחנו אומרים אשמנו מכולם. מה זה אשם מכולם? אנחנו יותר אשמים מיש אומות כל כך רואות בעולם, יש אומות שהן רצחניות, המדינות שרודנים מושלים בהן, איך אנחנו יכולים, אנחנו אשמנו מכולם. אז אבא שלי אמר שיש מצוות בין אדם לחברו, יש מצוות בין אדם למקום, אבל הוא אומר שיש גם מצוות בין אדם לעצמו. ובמצווה של בין אדם לעצמו, איך שאנחנו שומעים, הכבוד העצמי שלנו, הוא דיבר נגד אלו שמדברים בפומבי, גם אנשים דתיים, דיברו בפומבי נגד מדינת ישראל. אבא שלי היה גם באויו, הוא דיבר והדפיסו את זה, הוא דיבר נגדם, הוא אמר, אשמנו מכולם, אשמנו כולם. ופיליפ קלסניק דיבר נגד, אז אתה לא מצטער שאתה הלכת על הצד של פיליפ קלסניק? הוא אומר, הוא יודע, לא רק שפיליפ קלסניק דיבר נגד מדינת ישראל, היה תחקיר שעשו נגד מדינת ישראל לצד הפלסטינאים, לצד ה-PLO, ומי שעמד מאחורי את כל התחקיר הזה, מי ששילם בשביל כל התחקיר הזה, היה פיליפ קלסניק. אז הוא לא רצה שאני אספר את הסיפור הזה, אבל הוא נפטר, יהודה אבינר נפטר, ואני כתבתי עוד ספר, אני כן סיפרתי את הסיפור, לא הזכרתי את השם שלו, אבל סיפרתי את הסיפור, בגלל שזה מאוד חשוב לדעת את ההיסטוריה. מאוד חשוב לדעת את ההיסטוריה. אם אדם מעלים את ההיסטוריה, אז חוזרים עוד הפעם ועושים אותם טעויות. אבל אני רק אומר לכם שיש אלמה דיסקסיה. איפה אני הייתי מצפה, אני בא משיקגו, הייתי מצפה שמזכיר של ראש ממשלה בשיקגו כל כך זלזלו בנו, כל כך זלזלו בנו. ובי, כילד שאבא שלי, זלזלו לי, מה נבוא לירושלים, היה לי חלום כזה שמזכיר של ראש, שמנחם בגין יבוא אליי לקחת ספר של אח שלו וישב שם ויחכה לי. בגלל שיש אלמה דיסקסיה, יש כוחות שאנשים לא רואים אותם. וכמו שהזכרתי קודם, האמת צועד הלאה, צועד, כך אומר אמיל זולה, the truth is on march and no one can stop it. אי אפשר לעצור אותו, האמת תמיד צועד הלאה. רוצה לספר לכם סיפור. כשאבא שלי נפטר, זה היה רק כמה חודשים אחרי שאימא שלי נפטרה. אימא שלי נפטרה ממחלה, רחמנא ליצלן, בהי באב, זה היורטת של הארי הקדוש זצל. כך זה היה מאוד קשה של אבא שלי, שהיו הרבה דפות, הוא גם היה נחי, אז אבא שלי כמעט לא היה יכול לחיות, היה מאוד קשה לו. אז בסוף הוא נפטר בחי תשרי, זאת אומרת רק אחרי כמה חודשים. אבא שלי נפטרה, זה היה פרשת דברים, אבא שלי נפטר, זה היה קודם השנה רבה, קודם שמחת תורה, זה פרשה של זוס הברכה. זאת אומרת, זה היה כל ספר דברים, משנה תורה, שהיה באמצע בין הפטירות של שניהם. אז אבא שלי נפטר, זה היה כמה חודשים, זה יום קשה לי, אמא שלי נפטרה, גם אבא שלי נפטר. אז אני זוכר ביום ה-30 אני כן אמרתי דברי הספד. היה לי אז ערוץ רדיו, ואמרתי דברי הספד ברדיו. זה היה ערוץ רדיו שהיה 24 שעות kosbo rak gemara biyun. Famim amarti divrei hashkafa. Az amarti divrei hesped. Vigam b'oto laila amarti shiur basugya shel gami. Shagami is the same mod amok. V'az halachti lishon. V'yidim mod ayev achrei hashidur basugya shel gami. Az b'emtza laila אני התחלתי כאילו אני לא יכול למשל כאילו משהו חונק אותי ואמרתי מה אבא שלי אמא שלי נפטרה גם אבא שלי נפטרה ואני שאני לא יכול למשל לא ידעתי מה הייתי משהו חונק אותי ופתאום אמא שלי הופיע בחלום אני לא ראיתי את הפנים שלה ראיתי רק נקודה של אור והיא אמרה לי אתה בסדר רק תמשיך את העבודה שלך ואז אני חזרתי לנשום כנראה שאני הרגשתי שהיה לי מגע עם עולמות עיונים נראה לי שזה כן היה חלום אמיתי בגלל שאם הייתי פנים שלה הייתי אומר שאולי זה לא היה חלום אמיתי אבל לא הייתי פנים שלה הייתי רק נקודה שאור זאת אומרת זה היה מאוד רחוק מעולמות עיונים אז אני מרגיש אני לא יכול לשכנע אף אחד אבל אני מרגיש שיש לי שליחות להגן על כבד של אבא שלי ולענות לכל הדעיפות וכל ההתעמלות שעשו לאבא שלי לאמא שלי, אמא שלי אמרה שהיא חושבת שהיא נפטרה מחמת כל הדעיפות וכל ההתעמלות אז אני אומר שיש דברים שזה בעל מדיסקסיה שאף אחד לא יכול לצפות ואין לכם מזה, אנשים הרבה כוח ציבור החרדי יש שם כל כך הביקוח אני לא נגד ציבור החרדי אני בעצמי חלק לציבור החרדי אבל יש הרבה ביקורת שם יש גם רדיפות בגרעין הנוקשה של ציבור החרדי יש הרבה רדיפות וחברי כנסת אין רדיפות הבעיות שמדבר עליהם זה לא חברי כנסת גם חברי כנסת יש בעיות אבל זה לא בעיות ביחס אליי באופן אישי הם שלוח את רבנן הם עושים את השליחות של לא מתכוון לגדולים, אני מתכוון לראש ישיבה, יש מערכת שם, הם צריכים לשמוע המערכת, אז יש בעיות, למה הם לא מדברים על נושאים מסוימים. אז אולי נבוא לזה בהמשך, נדבר על זה. במסד של מזרחי, יש את ה-OU, יש את ה-YU, יש אנשים עם הבקוח, אני אומר, אני לא מפחד, צריכים לדבר השם יזכה אותי שנוכל להשיג משהו עצם הדבר אני אומר אפילו אם אני משפיע אדם אחד בשביל זה דבר גדול בגלל שהשקפות שלנו אדם אחד זה עולם מלא הגריד סצר למר שבשביל יהודי אחד לשחרר אותו מצרים הקדוש ברוך היה עושה כל הניסים ונפלאות במצרים יהודי אחד זה עולם מלא והחתן של אלכסנדר זיסקין היה צדיק מאוד גדול חתן שלו אמר שהקדוש ברוך הוא מטפל ביהודי אחד כמו שהוא מטפל בבריאת שמיים וארץ אז אפילו אם אני משפיע אני עוזר אפילו יהודי אחד זה שווה לי כל עבודה שאני עושה וכך אמרתי גם ברדיו אנשים היו שואלים אותי כמה אנשים מקשיבים לך ברדיו אנשים מעוינות ואנשים באמת הקשיבו אני לא רוצה לדבר על זה הרבה אבל אני אומר לך לא היה הרבה עוינות, אבל אם היה זה פשוט היה עין רעה מאוד אז הייתי אומר, אם יהודי אחד מקשיב לי זה שווה לי, שווה לי כל עבודה אבל אותו דבר אני מדבר, אבא שלי, אם זה משפיע יהודי אחד מסמך יהודי אחד אני מרוצה מזה אבל אני אומר, יש עלמא דיסקסיא אי אפשר לדעת מתי יהיה האבן הקטן שיקלע בין עניים של גוליית וזה יפיל אותו אי אפשר לדעת דבר כזה אני רוצה לספר סיפור אחד מהווקים שאבא שלי היה בשיקגו זה דווקא היה שם המזרחי והחרדים הלכו ביחד הם בנו מקווה חדשה בשיקגו והם היו נותנים לקונסרבטיבים או רפורמים להשתמש במקווה לצורך גירות שלהם היום אפילו כספר את הסיפור, הם מתביישים מעצמם דבר כזה, אני לא יודע איך הם עשו דבר כזה הסיבה לא עשו את זה בגלל שככה הישיבות והבתי ספר של החרדים קיבלו את הכסף, הקצבאות מהפדרציה, פדרציה, שם הפדרציה של החילונים. אז הם היו צריכים להתפשר ולתת קצב הרפואה, ואבא שלי היה נגד זה, הוא כתב תשובה, אני אסביר למה זה עשור, ואבא שלי ניצח, ועל אף אחד שחשוב שהוא מרצח, הוא ניצח. קודם כל, הם הביאו משה פיינסטיין שנתן תשובה, אבא שלי ידע את זה. אבא שלי נכנס לבטונה, זה אחרי שהם כבר אמרו בשם משה פיינסטיין שזה מותר. אבא שלי אומר, פחות או יותר הוא אומר שהם שיקרו למשה פיינסטיין. אבא שלי לא השתמש במילים האלה, הוא אמר שהם נתנו לו מידע לא נכון. אבא שלי כתב תשובה. משה פיינסטיין גם היה אדם עוד זקן. והיה לו מזכיר שסיבב את כל הדברים. אבא שלי אמר, ברור שמשה פיינסטיין לא היה בדבר כזה. אבא שלי כתב תשובה שזה עובר לפני עיוור בגלל שזה מטה את הגרם. הגרם חושב, אומרים לגרם, אתה תדבר במקשה אורתודוקס. אז הגרם אומרים, אני באמת חשבתי שזה גירות שתתקבל במדינת ישראל ולא תהיה שם בעיה בזה. אז אבא שלי כתב תשובה והוכיח שזה אסור. ובוודאי רוב האנשים הם היו נגד זה, איך יכול להיות שהם לא נגד זה? היום זה בושה. אפילו התחלתי לכתוב על זה, אנשים אומרים לי, למה? לכתוב אותו, מתי כתבתי את זה? כתבתי על זה לפני 15 שנה. אנשים בשקל אמרו לי, למה אתה כתב על זה? זה לא יפה, ככה, אנשים מתביישים, שאתה מספר מה שהם עשו. אנשים התביישו. ובסוף, אף שהם לא נכנו אבא שלי, בסוף הם כן, זה כן הפסק. אבא שלי מאוד השפיע את זה, מאוד ניצח בדבר הזה, אבל צריך לספר שהיה יהודי אחד שם, שהוא יחסית חב"ד, והוא גם למד בישיבות, הוא לבד בישיבת מיר, הוא עשה הפגנה נגד המקווה. וכשהרבנים הרפורמים היו באים עם אנשים להטביל אותם, הם לא גרים, זה סתם היה רמאות. הוא היה שם עם רמקוב, היה אומר להם, הגירות שלהם זה לא גירות, ואתם סתם, הם סתם מרמים אתכם. אז הוא עשה הפגנה. אז הרפורמים, בשיתוף פעולה של החרדים, ובשיתוף פעולה של המזרחי, הם שמו אותו בכלא. הוא היה בכלא והיה לו משפט. היו אפילו רבנים חרדים שבאו למשפט שלו, בגלל שהם לא הסכימו עם רבנים חרדים שפסקו שזה מותר. הוא אמר גם ששמואל ברנבאום, ראש ישיבה של מיר, גם היה הצד שלו. ודאי, רובם היו הצד של אבא שלי. איך אפשר לא להיות? היה גרעין אחד שהשתלטו שם, אין רצון, אבא שלי ניצח בגדול בזה. הוא מצליח בגדול. היום הם מתביישים אפילו לשמוע את הסיפור הזה. האדם הזה, אנחנו שעשו אותו, היו לו בעיות והכל, אז בסוף הוא מתוך כל בעיות שלו הוא גם היה גרוש, אז הוא היה בדיכאון. אז התחלתי לכתוב על זה, אז הייתי צריך קצת חומר, היה בחומר מעיתונאות על הסיפור הזה, אז זה הקים אותו, זה הוציא אותו מתוך הדיכאון, והוא התחתן מחדש, והתחתן עם אישה מאוד עשירה, וקנו בית במנסי, יצאו משיקגו, וגורם היום מאוד שמחים במנסי. אז אי אפשר לדעת, כשאתה מדבר דברי אמת, אתה עושה אמת, אתה עושה חסד, לאיפה זה יכול להגיע. עכשיו, אנשים שואלים אותי, למה צריך לדבר על זה? למה אתה צריך לזכור את הדבר? עבר כבר איננו. אז למה צריך לגבי זה? למה אתה לא יכול לצעוד הלאה? תצעוד הלאה, תעשה דברים. תשתתף בבניין עולם, תלמד תורה, תיכנס לישיבה, תהיה רם בישיבה, תהיה ראש ישיבה, ויש כל מיני דברים שהם אומרים לי לעשות. למה אתה צריך נשאר בעבר? אז קודם כל, אני כן מלמד תורה, זה דבר אחד. דבר שני, אדם לא יכול לנתק את עצמו בעבר, כאשר עבר תמיד קיים. זה מציאות. אפילו היום אני אומר, כשנתחיל לדבר, אני מכין עצמי לדבר, אני מרגיש שאבא שלי קיים, זה דבר מאוד מעניין. אבא שלי, יש לי תחושה שאבא שלי קיים יותר חזק כמו שהיה כשאבא שלי באמת היה חי. איך זה יכול להיות? בגלל שעבר עדיין קיים. בגלל שברוכניס, לכל הפחות ברוכניס, אין הבדל בין עבר, הווה לעתיד, וגם ברוחניס אין מוות. זה לא עניין של לא מנשמות. לא מנשמות זה משהו אחר. לא מדבר עכשיו על נשמות. אני עכשיו בתוך עולם זה לא בלומת עולים, אדם בעצם לא מת. ואני הבנתי שגם בפיזיקה אומרים, בפיזיקה, לא ברוחניס, הם אומרים שעבר זה נכנס למשוואות. בפיזיקה, שעבר עדיין קיים. יש טלסקופ שעכשיו הציעו, אמרו שהשקיעו בזה 10 מיליארד דולר. שאומרים שעדי הטלסקופ הזה הם יכולים לחזור לזמן של בריאת העולם. כך אומרים. אבל זה עובדה, עבר עדיין קיים. זאת אומרת, אבא שלי קיים. ואבא שלי לא לשמוע לו יונות של תלמידי הגריד שרוצים להקטין את אבא שלי. לא להקשיב להם. אבא שלי ניצח בכל המאבקים שלו, כמו שהוא עשה את הכל מתוך חסד, מתוך אהבה. אנשים רק רצו להשמיץ אותו, להוריד אותו, להקטין אותו. הוא ניצח בכל המאבקים שלו, הוא ניצח בגדול. יש יהודי אחד, הוא היה יהודי מסורתי, לא יהודי שומר תורה ומצוות, אבל אבא שלי היה לו מאבק עם מזרחי, שבשגר המזרחי מכרו את הבניין שלהם למיסיונרים. אתה שווה דבר כזה? יש מישהו שהיה עומד ואומר שמזרחי יעשו בסדר? זה היה בתוך שכונה יהודית יהודה, משום שם רק עניים, ילדים, בתים חסרי אמצעים, לא לומדים בישיבה, לא לומדים בבית הספר. שם מזרחי הכניס שולחן שלהם לבודיסטים, בודיסטים מיסיונרים, שהיה מאוד סכנה שיהודים ייכנסו לשם. אז מאוד השמיץ את אבא שלי. אבל אני אומר, יש מישהו בארץ ישראל, פעם היה איזה מלון שאמרו שהמלון שייך למיסיונרים, אז מיד כל הערבים חתמו, אסור ללכת למלון הזה. זה רק היה שייך למיסיונרים. אני רוצה לספר, כשאני התחלתי את הרדיו, היה לי ערוץ רדיו שזה היה קול בריסק, דמורה בעיון 24 שעות, שאנשים הקשיבו, ראשישים הקשיבו, אברכים הקשיבו, תלמידים הקשיבו, פשוטי עם הקשיבו, אנשי מקצוע הקשיבו, הרבה אנשים הקשיבו. הייתי עושה זה אפילו בשביל יהודי אחד, אבל עובדה שאנשים הקשיבו. ומי ששם את הטנא אמר לי, זה היה רדיו פיראטי, אז צריכים למצוא תדר, לא נותנים לך תדר. בגלל שזה לא היה, זה היה בתקופה של רדיו פיראטי, היו הרבה ערוץ הקודש, רדיו פיראטי. אז הטכנאי ששם את האנטנה, והוא שאל אותי את המכשיר, את המשדר, האנטנה, הוא שאל אותי, צריכים תדר, הוא אומר, אפשר לקחת תדר ששייך למיסיונרים, שהוא מטיף דברי נצרות בתוך ארץ ישראל. הוא אומר, האם אתה מסכים לקחת את התדר הזה? אמרתי לו, כן, ודאי, תיקח את התדר. אז ברוך השם, מחקנו אותו, הוא קם בבוקר, במקום לשמוע דברי נצרות, הוא שמע שיעור על מלכות בית דוד. אז ודאי, מישהו בשיח הוא ישר שיכול לחשוב שאנשים שעשו דבר כזה, הם לא מתביישים, אבל אנשים שהיו עוד רוצים להקטין את אבא שלי, רוצים לחסות את הכל, אומרים כל מיני דברים. אחד אומר, היה איזה סיפור עם בניין. מה זה איזה סיפור עם בניין? ככה אחד שהספיד את אבא שלי אומר, היה איזה סיפור עם בניין, ולכן הרבן סוליצ'יק היה לו נתק עם המזרחי בקשר שהיה סיבה. זה סיפור מניין, זה היו מיסיונרים שבאו להמיר דתם של יהודים, זה היה בודה. ולא כמו אחד אמר, זה היה גובל. זה כאילו רוצים לומר, איך הם מקטים את זה? הם פשוט מפתים את ההיסטוריה. הם אומרים שזה היה דת שגובל על עבוד הזרה, והיה שם נושא בגלל שהיה בכנסת בתוך הבניין, וזה לא ראוי של בכנסת, של בניין של בכנסת של מזרחי יעבור להיות טמפל, זאת אומרת מקום של בודס, שזה גובל עבוד הזר. זה מה שנקרא עיוות של היסטוריה. קודם כל, מה זה גובל עבוד הזר? זה היה עבוד הזר ממש. אבא שלי כשהיה את המאבק, הוא ידע שאנשים יגידו דבר כזה, אז הוא הלך פרופסור באוניברסיטת שיקגו. אוניברסיטת שיקגו זה אחת המוסדות הכי משוכללות בעולם. והוא שאל אותו על הדת הזה של בודה הספציפית הזה. הוא אמר שזה מה שנקרא polytheistic religion, שזה דת שעובדים הרבה אלילים. polytheistic, יש שם הרבה אלוהים. אז אני מבדל, זה עבוד הזר, זה עבוד הזר בצורה מובהקת ביותר. וזה לא היה רק עניין שהיה בכנסת של מזרחי, והם יהפכו זה לטמפל, לבית של עבוד הזר. זה לא היה נושא, זה נקרא להביא היסטוריה. ככה הם מקטינים את אבא שלי. זה היה מיסיונרים. אבא שלי דיבר על הסיפור של מיסיונרים. אני אגיד לכם בהמשך בעזרת השם, אני אגיד לכם את התורה שאבא שלי אמר בקשר לזה. הוא דיבר על היחס של רב חיים מיסיונר, מה שרב חיים בבעלו שנסע למיסיונר, איך שהוא זורק אותו מיד מתוך איך שהוא זורק אותו מתוך הישיבה. אז אני אומר, העבר עדיין קיים, כל הסיפורים האלו. אני לא אדם שלא צועד הלאה, אני מאוד צועד הלאה, אבל אי אפשר לברוח מעבר. אנשים רוצים להשמיץ, איך הם משמיץ אבא שלהם? לא אומרים דברים נוראים, אומרים שהוא יצדק, כן, ככה, כל מיני דברים שהם אומרים, אבל רואים איפה שיש לו הצלחה, את הגאונות שלו, יצירתיות שלו, הם מעוותים את העובדות כדי לחסות את זה בלכלוך, כאילו שאנשים לא יכירו בו. אבל אני אומר, אי אפשר לומר בסדר, אנשים מחכו זה, מה אכפת לך, תצעד הלאה. זה לא נכון. יש רדיפות, יש רדיפות נגד אבא שלי, יש רדיפות נגד ילדים שלו, יש רדיפות נגד נכדים שלו. הם מחכים לנו, אנשים עוינים, מחכים לנו בכל פינה ופינה, ועבר קיים. למה הם מחכים לנו? גם שהנושאים הם עדיין קיימים. שום דבר לא משתנה, העולם לא משתנה. פעם חשבו שאיום של פיצוץ גרעיני, כבר אמרנו, יש אסכולה שלמה של פרופסורים שחשבו שאז שרוסיה של הסובייט יוניון, של ברית המועצות נפל, הקומוניזם נפל, אז זה כבר תקופה חדשה וצריכים לא מלחמות, ואת רואה, העולם לא משתנה, עבר עדיין קיים. זה עדיין הכל אותו, זה עדיין הכל אותו דבר, שום דבר לא משתנה. היום אנשים מפחדים ממלחמת עולם שלישי, מפחדים ממלחמה גרעינית. אומרים שבניו יורק אפילו הפיצו סרטון שבו נותנים הוראות לאנשים מה לעשות כשיש מלחמה גרעינית. בסדר, אני לא חושב שזה ממש פחד רציני, אבל יש כזה חשש, אנשים, אף אחד לא באמת יודע. אז אמרו שזה לא כך רציני, אבל לא שהסרטון הזה מדברים שזה באמת יעזור למישהו בדברים שהם בדברים שהם אמרו להם. אבל עבר עדיין קיים, עולם לא משתנה. ועפי קבלה, זה הנושא של גוגלים. גוגלים, הפרשו, עבר עדיין קיים, כל נושאים קיים, אבל שקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לתקן את הטעויות. וזה הרעיון של גוגלים. אז אי אפשר לתקן, ואיך אפשר מגול לדבר, איך לא לדבר על זה? אבא שלי עדיין קיים, כל רודפים שלו עדיין קיימים. הרעיה שהם עדיין קיימים, שעוד רוצים להקטיל את אבא שלי, להשמיץ אותו, ולעשות ממנו כלום, אז ברור שהם מפחדים ממשהו. מה הם מפחדים? הם מפחדים מיצירותיות שלו בתורה, שבאופן מיוחד ובאופן ייחודי חדרה לתוך האריג של החברה, לתוך האריג הכלכלי, האריג החברתי, האריג הפוליטי של החברה. הוא חדר לתוך עצם קיום האדם, וזה הביא אותו להרבה מאבקים עם הממסד, עם הממסד של מזרחי, עם הממסד של הישיבה של החרדים. אז הנושאים מדי החיים עדיין מפחדים מהתורה שלו, לכן צריכים להקטין אותו. אז חס ושלום, איך אפשר לא לדבר על זה? חייבים לדבר על זה. אבא שלי עדיין קיים, כשאבי קם, אני לא אמרתי לצידו, בוודאי אמרתי לצידו. אני אומר, אני מגן על אבא שלי, אני מגן על עצמי. אני הייתי חלק. רק אבא שלי עשה את הדברים האלו. כל ילדים שלו היו שותפים לזה. כשמדברים נגד אבא שלי, כשהם מקטינים, למשל, את הסיפור של המזרחי, או שהם מדברים על נושא של המקווה, הם לא רק משפיצים את אבא שלי, הם משפיצים אותנו. אנחנו היינו ביחד אבא שלי בזה. אנחנו בתוך כל המאבקים. והרודפים עדיין קיימים. הרבה מהם אפילו לא נמצאים פה בעולם. הם כבר הלכו לעולמם. אבל הם עדיין נמצאים. הם עדיין נמצאים פה. ויש גם ממשיך דרכם. והם נמצאים בתוך ממשיך דרכם. זה הגריד כל הזמן אמר את זה. הגריד כל הזמן עבר. עבר עדיין קיים. אנשים לא מתים. אנשים עדיין אפילו לאחר המוות שלהם, הם עדיין קיימים. הם קיימים בתוך ילדים שלהם, הנושאים עדיין קיימים. הגריד אפילו אמר שעל הדם של זכריה הנביא, שעוד מעט יצא שבעת, או בהגדה של של החורבן, כתוב על הדם של 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 זכריה הנביא, איך שהדם היה מבבע, איך הדם מבבע. הוא אומר, מה הפירוש של מבבע? הגריד אמר שזכריה הנביא רצה לעזור, להוכיח את העם, להציל את העם מהחורבן, מנבוכדנצר, מחורבנצר, וכן עשה מצור. אבל הוא הסביר על פי הפסוקים ביחזקאל שגם עם ישראל עשה מצור. הם עשו לא רק נגד נבוכדנצר, הם עשו מצור נגד, גם נגד זכריה הנביא. הם גם לא רצו לשמוע למילים שלו, בדיוק מה בשביל הם לא רצו, מי זה לא רצו לשמוע? הממסד לא רצה לשמוע. אבל זכריה הנביא רצה רק להציל אותם מהחורבן. אם זכריה הנביא היה מצליח להפיל את המצור שהממסד בירושלים באותם שנים עשו נגדו, אז נבוכדנצר לא היה מצליח להפיל את המצור שעשו בפניו. אבל זכריה הנביא לא הצליח. אז מה קורה? אז הוא נהרג. אם יהרג במקדש הכהן ונביא, הוא נהרג. אז היה אפשר לחשוב, כמו שאנשים רוצים לחשוב, לא כדאי לנקוט עמדה, לא כדאי ללכת נגד נגד הממסד. אבל אנחנו אומרים, ואני אומר את זה על אבא שלי, וידעו כי נביא היה בתוכם. אבל מה קורה? אז הנביא לא מצליח להשיג מטרות שלו. אז קודם כל, אבא שלי כן השיג מטרות שלו, השיג כל מטרות שלו. אבל הנושאים עדיין קיימים. למה הם קיימים? בגלל שאנשים שאמרת אורתודוקס מסביב, לא בשיקגו. בשיקגו הפילו אותו, המזרחי. המזרחי בניו יורק אמר אורתודוקס, ה-YU וה-OU, הם לא תמכו בו, וגם החרדים קפצו על העגלה. הם מאוד תמכו, במיוחד בשיקגו. אני רואה שאני מתחיל לדבר על זה. אני עומד למי שבכלל לא אפילו חשבתי שאני אדבר לפניכם. אנשים של החרדים, אני כתבתי ספר על זה, אפילו כתבתי קומיק על זה. החרדים שקוראים, זה ישיבת תל, זה אגודה. הם מאוד זמחו, למה? הם רצו לבנות את עצמם. הם רצו לבנות את עצמם. אז הם רצו שאבא שלי יפיל את המזרחי, ירוס את המזרחי. ואז העיר שקוראים תהיה בידם. וזה מה שקרה, אבל אך כך הם הולכים את הכל להם, הם הפילו את המזרחי, הם הביאו את כל החרדיות לשקרה. מה זה חרדיות? חרדיות זה הקפדה על הלכה. אני לא צריך לספר לכם מה זה הקפדה על הלכה בכלל. כשאבא דיבר על הלכה, מה הכוונה שלו כשדיבר על הלכה? זה לא כמו רששי ובטל זומר, הקפדה על הלכה של החרדיות, של אגודה והקום. אני לא יכול לומר לכם את הכל על רגל אחת, אבל אני אומר, הם הביאו חרדיות לשיקגו. מה פתאום? הם הביאו חרדיות קודם כל בנושא של ישן, שאבא שלי פעל כל כך הרבה שאנשים יזרו בעיסו של ישן. החרדים בשיקגו היו נגדו. היה מאפייה אחת בשביל ישן, זאת אומרת, זה אבא שלי תמך במאפייה הזו. היה מאפייה של החרדים, של אגודה ושל טלס, שהם עשו חדש. אז חברים, בקידוש בית הכנסת היו מביאים בקידוש מיני עוגיות משני מאפיות. אז החודש היה שם, אז האנשים בטלס, אגודה, היו עושים צחוק, היו אומרים, תעביר לי את החודש. והם היו אומרים, להפסיק לעצמם, יותר טוב לאכול חודש קשה מלאכול יושן טרף, אילו מה שאנחנו אוכלים זה היה טרף. ככה עשו צחוק ביתנו. אז לכן הם שתפו פעולה, הם שתפו פעולה עם המזרחי, ברור שהם פעולה. הם לא נקטו עמדה, גם נגד המזרחי, הם לא נקטו עמדה במזרחי. הם רק דיברו על מה, בשיקגו דיברו, מה שיוניברסיטה עושה בניו יורק. אבל מה שמזרחי בשיקגו עושה, הם לא אמרו כלום, אפילו בהפגנה הם לא השתתפו. שלחו נציג אחד, כאילו, אנשים לא יגידו, לא שאלה נציג אחד, והנציג הבא סתם לבוא להפריע, הוא יפריע, הוא אומר, למה אתם מפגינים נגד המזרחי? למה אתם לא מפגינים נגד מדינת ישראל? למה אתם לא מפגינים נגד כל הסתם? השאלו אותו, מה אתה עושה? אתה באת בו להפריע או לתמוך? הוא אומר, אמרו לי לבוא לעשות לכם שתיה. אז הם מאוד שמחו על המאבקים. החרדים, אז אפשר לחשוב, הקודל אבא שלי הצליח בכל המאבקים. זה לא הגודחים שפיל את המזרחי, אבא שלי הפיל את המזרחי, אבא שלי הפיל את המזרחי, אבא שלי הפיל את הישיבה שם, אבא שלי הפיל את כל הבתי כנסת שהיו בלי מחיצות, כולם נסגרו, אבא שלי עשה את זה, לא החרדים, וגם אנשים ב-YU רוצים לקח ממנו את הקרדיט. ומה יש להם? יש אחד שם שמישהו מפחד בהם, יש להם כל כך הרבה בעיות, יש להם בעיות של נשים שבתי כנסת שנהיו רבנים, רבניות, לא יודע, בית הכנסת, זה לא הבעיה הכי גדולה. אפילו גדול שיש שם בעיה של משכב זכות, יש חתונות, בתוך המועד אורתודוקס יש חתונות של ילדים של אנשים, בתוך הבית כנסת, שזה בן עם בן, בחור עם בחור. והם מזמינים אחרים לאורחים, ואנשים לא יודעים מה לעשות, הם לא רוצים לפגוע בהם. לפעמים הם באים לחתונה, ושם יש כל כך הרבה בעיות שם. ויש אנשים שעומדים נגד זה, אבל יש אחד בעולם שמפחד מהם. יש ארגון שנקרא Coalition for Jewish Values. אז אתם אומרים, יש להם 2,000 אנשים, אז מי שנוקט עמדה נגד משכב זכור או משהו, אז אומרים, כן, הוא ראש הארגון Coalition for Jewish Values, שיש להם 2,000 איש. מישהו מפחד בהם? הם יודעים להסביר משהו? יש שם מציאותיות בתורה? יש שם עומק בתורה? אף אחד לא מפחד בהם. אבל כל הזמן, להקטין את הרם סולנצ'יק, את זה הם כן ידעו. אז היה אפשר לחשוב. אז מה משיגים? מה השיג זכריה הנביא? אז הגמרא אומרת, הדם שלו עדיין מבבע. הפירוש הוא שהוא עדיין חי. עדיין משמיעים את המסר שלו. עדיין משמיעים את המסר שלו. הדם שלו מבבע. הדם שאבא שלו אומר הוא עדיין קיים. במובן מסוים רצחו אותו, במובן מסוים, לא רצחו אותו בידיים. במובן מסוים רצחו אותו, אני אספר לכם את כל הסיפורים, אבל הדם שלו מבבע, עדיין קיים. יש ילדים, יש נכדים, יש נינים, יש הרבה דורות, יש תלמידים, שלא מושפעים מכל ההשמצות שאנשים שמנסים, והמסר ממשיך בגלל שעבר קיים. עבר קיים, אבא שלי עדיין, המסר שלו עדיין נשמע בעולם. אז מה, אני לא אלך לצידו? בוודאי אני אלך, בוודאי אני אלך לצידו. ודבר שני, מה שאבא שלי המאבקים שלו, זה לא היה כמו מאבקים של מששיב היום סתם אומרים מילה על אף אחד לא מפחד מהם. זאת אומרת, מי שמת רוצה להקשיב, מקשיב, אבל מי שלא רוצה להקשיב, זה לא מפעיל מה שהם אומרים, בגלל שאין להם דינמיקה מה שהם אומרים, אפילו יש אחד שדווקא הוא נחשב מאוד פעיל ב-OU, זאת אומרת, ב-OU הרבה שנים, כמו דוקטור דיוויד לוקינס, הוא אומר לי, הוא תמיד שאבא שלי, הוא אומר לי, כשהכנס של OU, אבא שלי דיבר, הוא אומר, האחרים שדיברו, זאת אומרת, תמיד יגריד, הוא אומר, אין להם מה לומר, זה הכל קלישי, זאת אומרת, מילים מיושנות. אומר, אבא שלך דיבר, זה מתור היסטוריות. הוא מסביר דברים, יש עומק, יש יצורית של תורה, יש דינמיקה, לכן אנשים פחדו ממנו. אז הוא עדיין מדבר, אז ודאי, והרודפים שנפקו איתו, גם עדיין קיימים. הם עדיין כאלו, יש חלק שכבר הולכו לעולמם, והם קיימים, ויש כאלו שהם ממשיכים דרכם, ויש כאלו שעדיין חיים. והם עדיין פועלים. אז ודאי אני עומד לצד אבא שלי. אני לא מקווה שאנשים אומרים, למה לא למה לא תצעד הלאה בחיים? אני צועד הלאה בחיים, אבל זה חלק מה שנקרא לצעוד הלאה בחיים. ודבר שני, מה שאבא שאומר, זה שאומר, זה לא כמו מילים מיושנות שמששיב היום ו... או coalition for Jewish values או יום מדברים, זה סתם מלשון, אין להם שום דינמיקה. אבא שדיבר, זה היה דפיטור, זה היה יציבותיות של תורה, היו חידוש של תורה גדולים שהוא אמר בתוך כל המאבקים שלו, בתוך אנשים רוצים לנחוק את הכל, היו חידוש של תורה שהוא אמר, יציבותיות של תורה. אז מה שהוא עשה בשיקגו זה היה גבורה עצומה, מה שהוא עשה, גבורה של תורה, זה חלק מהתורה, זה חלק ממסורת של תורה שצריכה להימסר מדור לדור. אנשים רוצים למחוק את את הסיפורים האלו, אבל בעזרת השם אנחנו לא מפחדים מהם, יש הרבה כוח, כמו שאמרתי, אנחנו לא מפחדים מהם. אי אפשר לדעת, יש אנשים שמקשיבים לנו, זה גם מספיק לנו. אי אפשר לדעת מתי יהיה האבן הקטן שיקלע לגויית בין עיניים ויפיל אותו. ועוד אני אומר, אנשים חזקים הם לא כל כך חזקים כמו שהם חושבים. למה? בגלל שהם לא שמים לב שהעולם משתנה, שהעולם משתנה מאוד מאוד מהר. אתן לכם דוגמה, במלחמת העולם הראשונה הצרפתיים, בייחוד של מצבה, הם היו הולכים עם מכנסיים אדומים, מכנסיים אדומים, זה היה צבע של מכנסיים שלהם. המלחמת הראשונה כבר היה משתמשים באטלריה, אז זה היה מאוד קשה, זה היה מלחמת בשביל אויב לנקור בהם, זה היה מכנסיים אדומים. זאת אומרת, בגלל שתכנסי המלחמה השתנו, אז אחר אמר צריכים להוריד, שלא, לשנות את הצבע של הביגוד. אז אחד אמר, הבגדים האלו זה הצרפת, אתה לא יכול לשנות את זה. They points rules the elephants. אי אפשר לשנות את זה. זאת אומרת, תחזרי מלחמה, השתנו, אז פשוט פגעו בהם. וככה היה גם מלחמת עולם השנייה. עולם השנייה, בעולם הראשונה, פולניה השתמשו הרבה תעלות, אולי נקרא בונקרים. אז באה מלחמת העולם השנייה, אז הפולנים עשו, הפולנים עשו לחום נגד היטלר, אז הם עשו סופר טרנצ'ס, זאת אומרת תעלות סופר, אולי זה מקרה בונקרים, בונקרים סופר, זה היה משהו מתאים מה שעשו. אבל הכל השתנה, למה? בגלל שמלחמת העולם השנייה לא היה חיל אוויר. מלחמת העולם השנייה הגרמנים עם עכשיו זכרם, הנאצים עם עכשיו זכרם, הוורמאכט היה להם חיל אוויר, פולניה לא היה להם חיל אוויר, אז הם כבשו את פולניה תוך חודש אחד. למה? העולם משתנה, אנשים לא יודעים איך. אז גם היום, היום אנשים מפחדים ממלחמת העולם השלישי, אף אחד לא יודע. אמריקה הוא מאוד פגיע. למה? כאילו שהיום יש את מלחמת סייבר, אם חס ושלום מישהו יכול להיכנס לסייבר, הם יכולים לשתק ירושלים, הם יכולים להרוס את כל החשמל של של העיר. אז אין כזה דבר שאדם הוא חושב שהוא שאי אפשר להוריד אותו, אי אפשר לקומם נגדו. אפילו אנשים מאוד חזקים, יש אחד באויו, אני אדבר זה בזאת השם הלאה, שהיה איש חזק של האויו, הוא גם היה עורך דין של הגריד, קונפידנט של הגריד, אדם עשיר, הוא גם היה עורך דין של משה רייכמן, המיידר הגדול, והוא פעל בשקט, בידיים נקיות, נגד אבא שלי, מה שהוא עשה לו. אני אומר, העולם משתנה, אי אפשר לדעת מתי אפשר להפיל אותם. לכן אנחנו חייבים להמשיך במסורת המסורת של תורה. אבל מה הם עושים? מה הם עושים אלו שרודפים את אבא שלי עדיין? הם רוצים להקטין אותו, הם רוצים להקטין אותו כאילו, ולבנות את הרושם כאילו רבן סולוויצ'יק היה צדיק, אבל ביחס לתורה הוא היה אחד בתוך הרבה, יש הרבה רבנים, הרבה ראשי ישיבה, הוא היה אחד מתוך הרבה, בסדר, היה לו אתגר, הוא התקבל להיות ראש הישיבה, אבל הוא נכשל, זרקו אותו וזהו. מאוד מצטער בשבילו, בשביל זה מה שהם עושים, זה התעללות, זה רדיפות שאומרים דבר כזה. אז אני רוצה להסביר אספקט אחד על אבא שלי. זאת אומרת, למה הם אומרים דבר כזה? הם אומרים את זה מתוך עוינות, מתוך עוינות, והם פשוט לא מבינים את אבא שלי בכלל. למה הם לא מבינים את אבא שלי? מפני שרב חיים אמר פעם, פעם מישהו אומר, הוא ניגש לגדלות, הוא מודד את זה לפי הקפטה, היום אומר שכם זה הפרק, לפי הפרק שלו. הוא לא מסוגל להבין גדלות, הוא לא מסוגל, למה? יש שם אינטרסים שם, דבוש שלהם, איך שהם משמדים את עצמם החוצה, אז ככה הם מסתכלים גם על אחרים. לפעמים גם על קשבוך אחד מסתכלים. להבדע, אנחנו לא חסר שם מדבר על אנשים גדולים באותו ביחד עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תמיד לבד, ברור. אני רק יודע שרב חיים כך אמר שמודדים גדולה על ידי הפרק שלו. זה היום, אני יודע, אנשים שמדבר עליהם, חלק גם יש פרק, אני מדבר על אלה שבמזרחי, ב-OU, ב-YU, אין למה משפק, אבל יש שם משהו במקום פרק, לא יודע מה זה. אז הם מודדים את רבן סולוויצ'יק על ידי הביגוד שלהם. איך שהם, מה זה ביגוד? ביגוד זה לבוש שלהם, הלבוש איך שהם משדרים את עצמם החוצה לאחרים, והם חושבים, הם לא מבינים שרבן סולוויצ'יק היה משהו ייחודי הרבה מעל לרמה שלהם, הם לא מבינים את זה. אני אמרתי את זה לרם אחד בישיבת קמץ ירושלים, מה שרב חיים אמר, שמודדים אחרים בפרק שלהם, אז הוא אומר לי טוב מאוד, הוא מאוד נהנה מזה. אז אותו דבר, הם הוצאים לסוד אבא שלי, הוא היה אחד בתוך הרבה, הוא קיבל אתגר יושב שיבה, אבל הפילו אותו, מאוד מצטער בשבילו, ככה הם מקטינים אותו. אז לענות להם, יש הרבה מה, יש הרבה לומר, אבל אני רוצה להסביר, תוך שיר אחד, אני רוצה להסביר קצת על אספקט אחד של היחודיות של אבא שלי. שבתשעה באב, בהפטורה של תשעה באב, אנחנו נקרא אז בסוף ההפטורה, הנביא אומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל ודי עשי, כני השם, עשה חסד משפט וצדק בארץ, כי באלה חפצתי, כי באלה חפצתי נאום השם. זאת אומרת, מה פירוש הפסוק? פירוש הפסוק הוא, שידיעת השם, הסכל דעוסי, ידיעת השם, ידיעת התורה זה ידיעת השם, הסכל ודעוסי. אבל מה המטרה של ידיעת השם? מה המטרה של ידיעת התורה? המטרה של התורה זה לא רק הידיעה הטכנית. המטרה של ידיעת התורה זה לעשות חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלו חפצתי למשל. זה מה שאני רוצה. זה מה שהנביא אומר. ולכן הרמב״ם בכותרת של לחוס יסוד התורה הוא מביא את הפסוק משוי חסדך ליודעך ויצדקסך לאיש ולב. למה מביא את הפסוק הזה? הוא מביא את הפסוק הזה מפני שהרמב״ם בא להדגיש לנו המטרה של יודעך משוי חסדך ליודעך, המטרה של יודעך זה להיות איש ולב, זה המטרה הסופית. ולכן הרמב״ם מסיים משנה תורה בלחוס מלוכים, בגלל ש אחד מהמטרות של המלך היה להעמיד צדק בעולם. צדק, פירושו חסד, משפט וצדקה, זה התפקיד של המלך לשבור זור ורשעים. זה כל המטרה של ידיעת השם. אז מה הפירוש? זה לא הפירוש סתם שבנוסף ידיעת השם, אדם צריך לעשות חסד. זה ברור שזה ככה. אבא שלי היה מצטט את מאירי ובבא קמא, שמאירי אומר שאם אחד לומד תורה ולא מתנהג כשורה, אז אין עודים של תלמיד חכם, לא צריכים לכבד אותו. ואני אמרתי את זה בכותל, אני דורש כמעט כל שבת בכותל, יש לי ברוך השם, חסד השם מניין בכותל. אני דיברתי, אני מכניס לזה בגלל שזה לא נשמע כשור, אבל זה כשור מאוד. מה שעושים בישיבות החרדיות שבאחרים, כמעט כולם, לא כולם, אבל כמעט כולם, דורשים כסף בחורות כדי להתחתן. אבל זה עוול נורא לעשות דבר כזה. מה זה? אנחנו מדברים נגד ליברמן שרצה לקחת כסף מהנכים. אנשים האלו באים, בחורים, הם גודעים בבחורות את חלום חיים שלהם. אין לבחור כסף. אז מאוד קשה להתחתן עם בחור שמתאים לה. זה, הבחורים עושים את זה, אבל ראשי ישיבה, שעומדים מאחורי זה, מעודדים את הבחורים, אז אין מס הפנים, אין מס הפנים. עושים דבר כזה, זה נקרא ראשי ישיבה, שלא לא מתנהג כשורה. אז הוא לא נחשב כתלמיד חכם, ולא צריכים לכבד אותו. זה ברור, כל המטרה שהדיע את השם, זה רק חסקת ויועסי, כי אני השם, אוי שחסד משפט וצלח בארץ, כי באלו חפצים עם השם. זה כל המטרה של ידיעת השם, של ידיעת התורה. אבל מה פירוש הדברים? פירוש הדברים, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר את זה, והגריד מדבר זה בעריכות גדולה מאוד בספר שלו, ביקשת משם. ובדרך כלל הוא דיבר הרבה על הנושא הזה. הוא אמר שהרמב״ם אומר, וזה לא כרמב״ם, זה גם הרמב״ן אומר את זה, וגם בעל התניא אומר את זה, גם רב חיים ולושלם של חיים אומר את זה, שאדם שיש לו הבנה בעולם, הוא מיוחד בתורה, הוא מבין את הדברים, הוא מבין את התורה, דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב״ם. דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא. ואם הוא מבין את זה דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא, ובתבונתו של הקדוש ברוך הוא, ידיע רצון ומייסה, הם דבר אחד, הם אחד. אי אפשר להפריד את הקדוש ברוך הוא בין ידיעת רצון ומייסה. אז כשאדם מבין את התורה, או גם מבין את העולם, אבל אנחנו מדברים עכשיו על ידיעת התורה, גם העולם זה רצון של הקדוש ברוך הוא, כמו התורה. זה אותו דבר, אבל התורה מפרשת לנו את זה, העולם זה חידה, אנחנו לא מבינים את זה, התורה מפרשת לנו את זה. אז כשאדם מבין את התורה, אז הוא מבין את זה דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא. אז כדי להבין את התורה צריך להיות לא רק ידיעה, לא רק הבנה, צריך להיות אצלו, כמו שעצם הקדוש ברוך הוא, ידיע רצון ומעשה יהיה דבר אחד. ואבא שלי היה הדוגמה למופת של דבר זה בדור שלו. הוא היה דוגמה למופת. ואני רוצה לספר לך סיפור. היה בוחר אחד שלמד בדטרויט אצל הרב בקסט, והוא יצאו חצית מדטרויט. לא יכול לשאול, לא יודע למה. אז הוא שאל את הרב בקסט לאן הולכת? הולכת לישיבה של אברהם סולובייצ'יק בשיקגו, ישיבת בריסק, או הולכת לנרי ישראל, איפה שעברו למין היה ראש ישיבה. אז ברור שהבקסט אמר לו ללכת לנרי ישראל, נרי ישראל. אבל בוחר זה גם הכיר את רב שמחה וסמן, שברוך הזה הבית שלו היה בלוס אנג'לס. רב שמחה וסמן, הבן של רב חנן, היה ראש ישיבה בלוס אנג'לס. אז הוא שאל את רב שמחה וסמן, רב שמחה וסמן היה הבן של רב חנן וסמן. לכן אני אומר, כשאני ציבור חרדי, אני לא מדבר על זה, על הגונים צדיקים הדור הישר, אני מדבר יותר על הממסד החדש שגדל וחושבים שהם גדולים בתורה, והם אפילו בלי שיבינו הרבה בתורה, הם חושבים לעצמם שהם גדולים בתורה. אז עושים לאבא שלי, לילדים שלו, לנכדים שלו, הרבה רדיפות, יש מאוד מאוד דוקשה. אבל גדולים של פעם בוודאי לא היו נגד אבא שלי, הם מאוד תמכו בו, מאוד תמכו בו, רבו של פיינשטיין, רב יגב קמנצקי, רב שני הקוטלה, רב רולמן, כולם. אז החדשים, זאת אומרת, החרדים ואצל הוואיו, הם רוצים להקטין את אבא שלי. אבל הדברים האלו חס ושום, הם לא הקטינו את אבא שלי. אז רב שמחה וסמן אמר לו ללכת לשיקגו. הוא אמר, ברור שהתורה בנר ישראל היא תורה טובה מאוד, וחס ושלום הוא לא אומר שזה פחות טוב, זאת אומרת, הוא לא מזלזל בתור של נר ישראל. אבל הוא אומר שאברהם סולובייצ'יק יש דבר מאוד מיוחד, דבר מאוד ייחודי, שהתורה והמעשה שלו זה דבר אחד. הוא מאוד חבל לפספס את הדבר הזה. הבחור הזה סיפר את הסיפור לי, הוא סיפר לי את זה. אז הוא בא לרב בקס וסיפר לו מה שרב שמחה וסמן אמר לו, אז רב בקס אמר, אין לך נמי, הוא צודק, אל תלך לנר ישראל, תלך דווקא לשיקגו ללמוד מרמרן סלוויצ'יק. אז אבא שלה היה דוגמה למופת. צריכים להבין מה פירוש בערך הדברים הוא. הבת שלי שאלה אותי בסוד השבת, שבת האחרונה, שאלה אותי, היא רוצה להבין את הערך עצמי שלים בתורה. היא אומרת שאנשים אומרים לה, יש גזרות של המלך, כדי לכם גזרות של המלך צריכים ללמוד גזרות של המלך. אבל היא אמרה שהיא לא מבינה את זה, זה לא נקרא ערך עצמי שלים בתורה. אז אני הסברתי לה את זה, שכל מה שאנחנו מבינים זה דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא. כל יצירותיות של תורה שיש לנו זה דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שיא של היצירותיות. אז גם כשיש לאחד יצירותיות של תורה, זה דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא. אבל כדי להשתתף בתבונתו של הקדוש ברוך הוא, זה אדם משתתף בתבונתו האין סוף של הקדוש ברוך הוא, אז גם אצלו צריך להיות התבונה, ההבנה של הידיעה שלו צריך להיות אחד עם רצון ומעשה, ידיעה, רצון ומעשה להיות אחד. אז זה לא רק הכשר כדי לעשות את זה, עצם הלימוד, עצם ההבנה דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא, זה הבנה של ידיעה, רצון ומעשה, ובזה היהודי מגיע לדבקות בשם. אני לא יכול להסביר את כל התהליך איך מגיעים לדבקות בשם, זה הגריד בספר הקדוש, ביקשתי משם, הוא מסביר את זה. אבל אחד מדברים הוא אומר על פי הרמב"ם מרנבוכים, שאדם משיג דברים דרך תמונות של הקדוש ברוך הוא, אז מה שהוא משיג זה נהיה חלק ממנו, יש בזה, זה לא דבר חיצוני לו, אבל זה חלק ממנו. למה? בגלל שהוא אומר שאיזה הקדוש ברוך הוא, הרמב"ם אומר בהלכות יסוד התורה, שאדם הקדוש ברוך הוא יודע את העולם, הוא לא יודע את העולם כדבר חיצוני לו. זה לא יכול להיות. אם אומרים את זה, אז זה מכחיש האחדות של הקדוש ברוך הוא. הרמב"ם אומר שהכל נסמך להווייתו. העולם קיים מפני שהקדוש ברוך הוא נותן עולם משתתפק בקיום שלו. בעצם השם אחר, רק השם קיים. העולם קיים בגלל שעולם משתתף בקיומו של הקדוש ברוך הוא, בקיומו של הקדוש ברוך הוא. אז כשהקדוש ברוך הוא יודע את העולם, זה נחשב ידיע עצמת. לומר שעולם קיים כדבר חיצוני, זה מכחיש השם אחד. השם אחד הפירוש הוא שכל העולם זה לא דבר, רק השם קיים. העולם לא קיים, העולם קיים רק בגלל שהשם נותן עולם להשתתף בקיום של הקדוש ברוך הוא. אז ואדם שמבין את העולם, מבין את התורה, זה דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא. אז גם העולם וגם התורה זה קיים, זה חלק מקיום של האדם, זה חלק ממנו. והגריד מסביר, אם זה חלק ממנו, וגם הקדוש ברוך הוא יודע את העולם ויודע את התורה, זה ידיעה עצמית. אז הגריד מסביר, זה A שווה B, B שווה C, אז A שווה C, וזה אדם מגיע לדבקות בשם. הגריד מדגיש, הוא לא נהיה, באנגלית אומרים, submerged בתוך הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול להיות סמרג' בתוך הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות כאילו, לא יודע איך לתרגם את המילה סמרג' בתוך הלכים. הוא דיבר על מסתכנים שחושבים ככה, זה רק דבקות בשם. אדם לא יכול להיות, אי אפשר. הקדוש ברוך הוא, יש אספקט שהקדוש ברוך הוא מחלה את הכל, שרק הקדוש ברוך הוא קיים. לא יכול להיות דבר כזה. אני לא אומר, זה טעות גדולה לחשוב ככה. אבל יש עוד דבקות בשם, בגלל שכל מה שהוא מבין דרך תבונתו של הקדוש ברוך הוא, יש את הרמב"ם מרוויח לזה זיהוי משכיל ומושכל. זאת אומרת, זה נהיה חלק מהאדם עצמו. אז וזה חלק מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע את התורה, זה ידיעה עצמית. אז A שווה B, B שווה C, אז לכן אישו עושה את דבר של הקדוש ברוך הוא. אז אבא שלי, הרב סולביץ' של זכר צדיק לברכה, הוא היה לו דבקות מהקדוש ברוך הוא, הדין לי מתורה שלו. אבל מה שצריכים להבין, זה לא בגלל שהוא את זה. רוצים להקטין אותו, אומרים, הוא היה צדיק. הוא היה צדיק, כך אומרים. רוצים להקטין את התורה שלו. ברור שהיה צדיק. אבל דבקות בשכינה שלו, היא נובע מתוך התורה שלו, מתוך היצירותיות שלו בתורה. איכשהו גילה דברים בתוך התורה. הוא גילה דברים בתוך התורה דרך תפונתו של הקדוש ברוך הוא. בגלל שהוא היה דוגמה למופת שרצון, שידיע רצון ומעשה זה אחד. וזתוך היציאות שלו, והיציאות שלו הייתה יציאות נפלאה. והיציאות הזו נובע מייחודיות של אדם. הלא ייחודיות, ייחודיות בא בזה, שידיע רצון ומעשה של חסד, משפט וצדקה. כל עולם, כל עולם, מה זה כל עולם? זה כל רצון השם. מה זה רצון השם? מה הוא רצון השם? רצון השם הוא כי מי השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ. היצירות של אבא שלי היה יצירות בארץ בתוך עולם, יצירות תבונה של החוכמה של התורה, שהשורש שלה זה בעולמות עליונים, הבין מעבר השכל שלנו. אבל דרך תפונתו של הקדוש ברוך הוא, אבא שלי היה לו היה מחדש בצעירותיות, והתורה הזו הייתה יורדת לתוך הארץ, זה היה מיוחד אצלו. זה מה שנכון ועשמי להתכוון לומר, צריכים להבין עומק הדברים. זה חדר לתוך הריג של החברה ולעצם קיום אדם, ולכן קנאו בו ולכן פחדו ממנו. לא מפחדים מראש השיבה היום, לא מפחדים מראש השיבה שהוא היו, לא מפחדים מ-coalition Jewish values. הרב אהרן סולובייצ'יק, אבא שלי, פחדו ממנו. פיליפ קוצביק, שהוא היה בחנות גבוהים של הצוות של ג'ימי קראבן, נשיא ארצות הברית, פחד ממנו, פחד ממנו. רק שהיה יצירתיות, וזה לא נכון. הם מקצינים אבא שלי, הם רוצים לומר, הוא היה אדם, הוא רצה להטיל את הרצון שלו על הקהילה, פשוט משמיצים אותו, והוא כעס, וכן אנשים לא הקשיבו לו, זה לא נכון. וגם משתמשים בגריד בשביל זה, וזה לא נכון. הגריד אמר, הגריד היה נגד חרמים. הוא מצליח להסביר. אין אף אחד שיסביר כמו שאבא שלי הסביר. אני הוכח לזה בספר. כל נושא הוא הוכיח את זה. התלמידים שגיד כאילו הם רוצים לומר, הם רוצים להכיר בזה. וזה אמר בסדר, היה כמו כל אחד. הוא אמר צריכים לשמור את התורה, ואנשים לא הקשיבו לו, הוא רצה לכפות את הרצון שלו, לא כולם הסכימו אותו. זה פשוט השמצות. זה פשוט השמצות בגלל שרוצים להקטין אותו. הוא הסביר דברים, אבל זה החידוש של תורה, שחדר לתוך עצם העריק של החברה, ולתוך עצם קיום של אדם. ולכן הם פחדו ממנו, ולכן השמיצו אותו והורידו אותו. אני אומר, אבל הוא ניצח בכל המאבקים שלו, אבל מכיוון שלא תמכו בו, מכיוון שהמאם אפלקס לא תמכו בו, הם הולכו עם כל הרוצים שלו בשיקגו, הם הסתירו את זה, אבל הם הולכו ביחד איתם. אני יודע את זה, אני יכול להוכיח את זה, שהם הולכו ביחד איתם. וגם החרדים הולכו ביחד איתם, גם החרדים קפצו עגלה, וגם כשרצו להקטין אותו, גם רצו לראות אותו בגלל להם הקנאה שלהם נגדו. אז לכן היום עדיין יש לנו את המאבקים האלו, עדיין יש לנו את המאבקים שלנו. אם המאב אורתודוקס, התלמידים של הגריד, היו עולים לדרגה של קדושה של אבא של זרן סולדצ'יק, זכר צדיק לברכה, היום לא היו בעיות בתוך עולם המזרחי, בתוך המאבד אורתודוקס, שום נזקף שחור, שעושים חס ושלום, לעשות קריצות חמורות בתוך התר. לא היה בעיה כזה. אבל יש הבעיות האלו, גם בגלל שהם לא תמכו. אבל המאבק קיים, הפילו את אבא שלי, האדם שהוא עדיין מבבע, יש ילדים, נכדים, נינים, תלמידים, יודעים את התורה שלו, לומדים את התורה שלו, וממשיכים את המאבק הזה בשביל, כמו שהנביא אומר, חזק בדי עושי, כי מי השם Oysa chesed u mishpat, oysa chesed mishpat stuck baaretz, baaretz zayam yuchad, zayam yuchad, ma'ov yuchad ram zavetchik. Bezeh oya shoneh me'achiv agrid, v'anin chasu shom lo ba laktin tagrid. Aber kol achad yesh lo et ha'tchum shelo shayah ma'od chazak. Hagrid haya yoter mufshat, aba shel haya ma'od baaretz. Hagrid diber al zeh, hoo diber sheh. דברי הנביא יורדים מתוך עולמות עודינים זורי לתוך החברה לתקן את החברה, אבל מי שהיה לו היצירתיות של תורה שנכנס ממש בתוך הריק של החברה זה אבא שלי, זה היה מאוד מיוחד, וזה מה שמחה וסמר אמר עליו. וזה ספר גם אבא שלי, יש לי בן דוד נחזר רבי יצחק שורן, הסבא שלו היה רבי יעקב קמנצקי, אמא שלו הייתה בת של רבי יעקב קמנצקי. אז כשהוא היה במצווה הוא גר במה שנקרא איסט ניו יורק, אז במצווה של אבא שלי הגיע וגם יעקב קמנצקי הגיע, אז הדוד שלי, אבא שלו, הוא מצווה ביקש אבא שלי לדבר, אז אבא שלי דיבר, הוא דיבר בשביל רבי יעקב קמנצקי בעיקר, לא היו שם הרבה יהודים בבית הכנסת, זה יש שכונה מאוד יהודה. אבא שדיבר שם שעה וחצי הוא דיבר, ורבי יעקב קמנצקי מאוד התפעל מהחידושים שלו. אז הוא אמר לדוד שלי, הוא אמר לאבא של הבחור במצווה, וגם הבחור במצווה היה שם, הוא שמע את זה, הוא אמר לי את זה, הוא אמר, הוא ידע מאוד ישר רבי יעקב קמנצקי, הוא אמר כפי שהוא מכיר, הוא אומר, לא יכול, הוא הדוד שהוא לא מכיר, הוא אומר כפי שהוא מכיר, הוא חושב רב ארון סולוויצ'יק יותר מחדש מרחיב הגריד, כך אומר. זה אנשים לא שמחים לשמוע שאני אומר את זה, אבל אני רוצה להסביר, זה לא מעניין אותי מי יותר מחדש, ואני לא נמצא בתוך תחרות, אני תלמיד של הגריד ואני תלמיד של אבא שלי, חס ושלום שזה בכלל מעניין אותי לדעת מי יותר מחדש. זה בכלל, זה בכלל לא לזה ולא לזה הוא התכוון, הוא התכוון שהיה עומק מסוים בתוך הצירותיות שאבא שלי שחדר עמוק בתוך העולם, בתוך החברה, בתוך עצם קיים אדם, שבזה הוא היה מאוד מיוחד, והוא חשב בזה זה הייחודיות שלו, שזה אפילו יותר מהיחידיות של רגבית זצה. זה מה שאת כבר אומר, ואני לא חסר שם מזלזל באב אחד, הגריד יש לו את ה את הגדולה שלו, התורה שלו היא תורה מדהימה, אבל למה צריכים להקטין את הרב סולוויצ'יק? רבי יעקב קמנצקי אמר את זה, רבי יעקב קמנצקי אמר את זה. ויש סיפור שכשאבא שלי היה רם בישיבה של חיים בלין, אז בא בחור אחד שהיה עומד להתחתן, אז הוא בא לבית שם שלי ודיבר עם אמא שלי, והוא שאל את אמא שלי אולי אבא שלי יסכים להיות מסעד הקדושין סעד הקדושין בחנה שלו. אז אמא שלה שואל אותו, עלי הוא לא ראש השיבה, יש לך ראש השיבה, מה אתה הולך ראש השיבה שלך? ושואל אותו, אז הוא אמר שאבא של הרב מיכל שרקין, שהיה רם שם, רם שם בישיבה, רם שם בישיבה, הוא אמר שארנון סולוויצ'יק, אבא שלה היה אדם צעיר, אני לא יודע כמה הוא היה בן 31, 32, 33, הוא אומר, לא רק גודל בדור שלנו, הוא היה נחשב בגודל גם בדור של חיים ולשנה, גם בדור של חיים ולשנה. וגם שמעתי, פגשתי את ברל פבסקי, ברל פבסקי אמר לי, ברל פבסקי נשוי לנכדש רבי ירוחם לבוביץ מהמשכיח מפרסם במיר, והבן של רבי ירוחם היה רם בישיב סבכי בלין. הוא אומר לי, אתה לא יודע איך הבן של ירוחם הרזיק מאבא שלך. אז אמרתי לו, אז תגיד לי מה הוא אמר. אז הוא לא רצה, הוא אמר לי, הוא לא רצה, אבל שמעתי מה שאמר. הוא אמר, שאותם שם, הוא אמר, יש שתי גדולים באמריקה, גדולתו, יש שתי גדולים תורה בארץ ישראל. באמריקה יש את הגריד, יש רבי יעקב סולוויצ'יק, ובארץ ישראל יש את הביסקורא ויש את החזן איש. וכך אמר, זה מה שאומר לי, הוא אמר לי, אתה לא יודע כמה הוא הרזיק מאבא שלך, ממה. בגלל החידושתו שאבא שלי זה כל כך עמוק, לא מדע רק על השקפה, גם בלמדס, גם איך שזה חודר עמוק, איך שאבא שלי ידע את כל הפרטים לספר, לצרף את הגמור ביחד, לבנות לבנות מושגים מתוך המרס, מתוך הראשונים, אבל זה כל דברים שממש חדרו לעולם, חדרו לעולם. והדבר הזה, זאת אומרת, זה מה שאני אומר, זה מאבקים שאבא שלי, אנשים אומרים לי, נשכוח מזה, נמחוק את זה, למה נמחוק את זה? זה חדק מהמסורת של תורה, זה חדק מהמסורת של תורה, זה מסורת של תורה, מסורת של תורה, פירושו, שהקדוש ברוך הוא משלם לו את התורה, לומד את התורה, לחדש חידושי תורה. זה ימשיך עד קץ הימים, עד ביאת המשיח, עד קץ הימים. עד קץ ימים, זה התפקיד שלנו. וכל מה שאנחנו מחדשים, כל מה שאנחנו מחדשים, זה צריך להימצא מדור לדור. אז גם החידוש של אבא שלי, שבא לידי ביטוי, זה ממש לא כל בא לביטוי, יש המון חידושים שאומר שלא בא לידי ביטוי בעבודתם שלו. אבל אני מדבר עכשיו, צריך להבין מה אני מתכוון. החידוש של תורה בא מתוך הייחודיות של אדם. מה זה ייחודיות של אדם? על ידי לימד התורה, שהתורה זה חסד משפט וצדקה, אז יש לו ייחודיות שאצלו ידיעה רצון ומעשה זה אחד. אז הייחודיות של אבא שלי, זה בא לביטוי בכל התורה שלומר. התורה שלומר. כשאומר התורה אצלו, אנחנו הבנו את זה מתוך התורה שלו. איכשהו זה התלווה לכל החידוש, לא משנה מה הוא לומד, יכול להיות מה יודע. אבל זה טבע, ייחודיות שלו, שזיכה אותו, שהוא אפשר לו להבין דברים מתוך תמונתו של הקדוש דרך תמונתו של ברוך הוא. הייחודיות שלו שידיע רצון ומעשה היה אחד, במיוחד לדברים של חסד משפט וצדקה, שצריך להיות בארץ, צריך להיות החתור בתוך החברה. הקדוש ברוך הוא אומר, כי באין לך חפץ לשם, זה מה שחפץ רוצה, ונספר לך מה נראה לי. גם אבא שלי וגם הבריד דיברו על איך שהתורה שלנו מאוד מתקדמת מעבר לכל מה שיש בכל אוניברסיטאות וכל האינטלקטואליות וכל החידושים שלהם. החידושים של התורה זה מעל ומעבר, זה ממריא מעל ומעבר להם. שניהם דיברו על זה, שניהם דיברו על הנקודה הזו. אני חושב ששניהם דיברו על הנקודה הזו, שזה בעצם מה שקרה מהאסכולה, שפעם הדת, לא מדעת עכשיו, הדת של הגויים, היה מאוד חזק. כל המלוכים היו משובדים לכנסייה, אבל אז התחיל השכלה, השכלה של הגויים, מה שנקרא enlightenment. אז התחילו לזוק את הדת, אז מה הם אמרו? אז כל הם אמרו, אנחנו צריכים מדע. הדת זה לא מדע, זה לא אנשים שחושבים. צריכים לזרוק את כל הדת, זה דבר אחד שאמרו. אבל גם אמרו, הדת זה אחרי לכל הבעיות של שחיתות ורצח וזרים בעולם. להתחיל לחשוב, פילוסופיה, פוליטיקה, פילוסופיה של פוליטיקה, מוסר, להתחיל לחשוב בעצמנו. ונהיה בני אדם. זה מה שאנשי ההשכלה אמרו, וכנראה שההשכלה היהודי גם תפס את זה. אז גם הגריד וגם אבא שלי ענו לביקורת זו, אבל כל אחד ענה לפי הייחודיות שלו. הגריד יותר הדגיש את עניין, הוא אומר שהרמה האינטלקטואלית של התורה ממריא מעל ומעבר למראה האינטלקטואלית של כל המדע וכל הפילוסופיה. הוא אומר, ואני מבין במדע, אני מבין בפילוסופיה, הוא אומר, החשיבה של התורה שלומדת בישיבות זה הרבה יותר גבוה. לפעמים הוא היה אומר לא פחות, אבל לפעמים הוא אמר זה הרבה יותר גבוה. הוא אומר הדרך של המשגה לבנות מושגים מתוך התורה זה הרבה יותר גבוה מכל המתודה של הפילוסופיה ושל המדע גם יחד. זה מה שהגריד היה אומר. אבל זה אני חושב שהם לא הבינו את הגריד. הגריד לא התכוון להדגיש רק אינטלקטואלית, חס ושלום, שיגיד דבר כזה. מה זה חשוב, זה רק אינטלקטואלית? זה מה שהנביא אומר. חס כבדי עזבי, קני השם, אוי זה חסד משפוצח בארץ, כי עבד חסר שם. בוודאי הוא התכוון לחסד משפט הצלקה. הוא רצה לתת ביטוי שזה רצון השם. גם העולם זה רצון השם. גם העולם, הרמב"ם אומר, זה גם חסד משפט הצדקה. גם חוק הטבע, זה הכל יתגלה מידה של רחמים. ככה הרמב"ם אומר, במורה נבוכים. רק זה חידה, אנחנו לא מבינים את זה. Moshe Rabbeinu bikesh levin is that. Moshe Rabbeinu bikesh levin, echol olam mishakef, echol olam mir, ratzon Hashem, shebal ditui batorah. HaKadosh Baruch Hu lo yochol lanot al zeh, avo yazbir lo, ech shebetoch chok hateva, munach yud gimel midah shel rachamim. As Baruch Hu rak et, ha-grid rak etkaven lomar, הכל מדובר בחוכמס הקדוש ברוך הוא, בחוכמה מלומס ליונים, כמו המדע. אז הוא אומר, אנחנו לא יותר קטנים מהם בדרך חשיבה שלהם, אנחנו הרבה יותר גבוהים. הוא צריך להדגיש את הגדולה של התורה, שמתוך אינטלקטואליות של התורה, שתבין איך שהתורה שאנחנו לומדים זה ביטוי לרצון של הקדוש ברוך הוא, ומוישה אמס ותורס אמס. אבל אבא שלי מבטא את זה אחרת. אבא שלי לא היה, אבא שלי גם היה בעד אינטלקטואליות, אבא שלי היה מאוד מוכשרת, יש יצירתיות נפלאה. אבל אבא שלי אמר, בעניין של זכויות האדם הוא הצדק של החברה והצדק של הפוליטיקה וחופש האדם, הוא אומר, עם כל התקדמות, כנראה שאז, מאז ההשכלה של כל אוניברסיטאות שזרקו את הדת וחידשו דברים, כל הפילוסופים שדיברו על מוסר ועל חופש האדם ועל צדק בתוך החברה ועל צדק בכל חברה, הפילוסופים בכל דורות האחרונים, בכל מאות האחרונות עסקו בדברים כאלו, הם חיפשו תשובות. אנחנו חושבים שאין להם תשובות בגלל שאין להם תורה, אבל הם חיפשו, אפילו הם חושבים שיש להם. אז אבא שלי אמר, המושגים שלנו בכל אלו ממריא מעל ומעבר לכל מה שיש להם. למה? אבא שלי הרגיש את זה ככה. אבא שלי היה לו את הייחודיות הזו, זו הייחודיות שלו, הייחודיות של עשיית חסד, משפט וצדקה בארץ, וזה היה הנקודה שמזה הייתה נובעת המעיין של חידוש התורה שלו, דרך תפונה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן אבא שלי הדגיש את זה. אז מה שאני רוצה לומר, אז התורה של אבא שלי, אז היה דבקס בשם, אנשים אמרו, הוא היה בא פה, השם היו אומרים לי, הפנים של אבא שלך מקרין, רואים אור על הפנים שלו. אבל הם חשבו בגלל שהוא צדיק, בוודאי היה צדיק, אבל לא רק צדיק. זה מחמת צירותיות שלו בתור, מחמת דבקס שלו בשם, שבלימד שלו בתור, וצריך לסבר, אז היה דבק בשם, אז השכינה התרדה אליו. מי שלא היה עוין, הגיש את זה. אני אומר, היום זה כמעט 21 שנים, עוד לא. שאז אבא שלי נפטר, היום הכרה זו, החוויה זו, תחושה זו, יותר חזקה אצלי, מה שזה היה כשהוא היה עדיין חי. זה יהיה סיפור, אבא שלי, שנים האחרונות שלו, אבא ואמא שלי, הם מכרו את הבית שלהם בשיקגו, רצו לעבור בגלל שיהודים כולם, ברוך השם, בגנרי, התחתנו, אז הבית המגדור, אז עברו לבית יותר קטן, בשכונה אחרת, יותר קרוב לישיבה, אז יותר קרוב לישיבה, אז הם הלכו את הבית ועברו לבית אחר, רק הם לא חיו הרבה שנים בגלל שאחרי כמה שנים הם נפטרו לעולנו. אז מה שקרה בבית הזה, הבית הזה היה גוי קנה את הבית, הוא היה רופא, והוא פעם הזמין אורח לבית שלו. אורח לא ידע מי הבית היה שייך קודם. אז היה ריח, ישן בבית הזה, אז הוא קם, הוא אומר לו שהיה לו חלום מאוד מוזר. הוא אומר, הוא ראה בחלום שלו שהיה שולחן והיו אנשים יהודים, זקן ארוך, כולם יושבים מסובב לשולחן וקוראים מתוך הספרים, לומדים מתוך הספרים. אז הרופא אמר לו שהבית הזה היה שייך לרבי אחד, רב אחד, שהיה מאוד זקן, והוא היה לומד, הוא היה צדיק, הוא היה לומד הרבה. אז מה רואים? רואים שהייתה שכינה שהקדושה שבתור שלב שלי השפיע אפילו על קירות, שאפילו גוי, אפילו גוי, זאת אומרת אלו בוויו ואויו מקטינים את אבא שלי, בגלל שיש להם עוינות. עוינות, אם אתה שואל אותי, זו עוינות נוראה. אבל הגוי הזה הוא חלם והיה יכול להחריש את הקדושה שיש בתוך הבית. זאת שאבא שלי פעם היה לנו חוכות ולחש בית, וזה השפיע על הקירות, וזה השפיע על הקירות. אז היה תחושה של שכינה, ואני רוצה לספר שני דברים על תחושה של שכינה. אני ראיתי את זה אצל משה פיינשטיין. אני כשאני הייתי במצווה, הייתי במצווה בניו יורק, אז במצווה אני דרשתי, אבא שלי כתב את דרשה שלי, אבל זה לא היה סתם דרשה של במצווה, זה היה דרשה והסוגיה במסכת זבייצה ובראש השונה, שאם בו עדם ומנחה מילה נוגעים עוז הים קודש ולמחרוס לקודש. והגריד מאוד התפעל מהדרשה, מאוד התפעל מהדרשה. הוא גם אמר שהבחור המצווה אמר את זה קצת כמו ראש השיבה, את גזוקת השתיקו פיה ראש השיבה, כך הוא אמר. אבל הוא מאוד התפעל מהדרשה, הוא אמר לאבא שלי, זאת אומרת, הדרשה היה התריץ השיטה של ראשי מסכת ביצה והשיטה של בן חננה. עכשיו, אני אחר כך שמעתי שהגריד אמר שהסוגיה הזו של נוגם עושה עם קודש וחן קודש, זה הסוגיה הראשונה שהוא למד עם אבא שלו. אז רק כך הוא הכיר את הסוגיה הזו מאוד טוב. והיום אני מכיר את התורה שלו על הסוגיה הזו. אז אבא שלי תראית את הרשי, הוא חיבר את הרשי שם, מכון רשי תוספות, למחליק אז בין רשי תוספות בסחס מנוחס, בעניין לחם הפנים. בעניין לחם הפנים, גם שם נכנס לעניין של נוגם עושה עם קודש ונוח הקודש, לחם הפנים, מתי אוכלים לחם הפנים, כמה ימים זה יהיה מאז האפייה. אז הגביל אמר לו, הוא מאוד התפעל מדרשה, הוא אמר שהוא הסבר את רשי, רשי זה הרמב״ן במלחמת השם, הוא שיט את רשי, ויש להגביל את הדרך שלו איך להסביר את הרמב״ן. והוא אומר לאבא שלי, הוא לא חשב על זה, הוא לא חשב לחבר את המחלוקת רשי ותוספות במסכת בית זה, המחלוקת רשי ותוספות במסכת מנוחס, אבל הוא מאוד התפעל מדרשה. אז כשיצא, אנשים שאלו אותו מה הוא חשב על הדרשה. אז הוא אמר, הדרשה היא כל כך נפלאה, הוא אומר, רק הוא ואח שלו הבינו את זה. זאת אומרת, לא דיבר כמו התלמיד שלו שמשמיצים ומקטינים. היה לו כבוד, הוא מאוד קיבל את אבא שלי. הוא אמר, רק הוא ואח שלו, הבינו את הדרשה. מה הוא התכוון? היו גדולים שם, הוא התכוון בדרך של בריסק, הוא מבין את המושגים, זה מה שהוא התכוון. זה לא רק הדרשה, זאת אומרת היסודות של הסוגיה, זה מה שהוא התכוון. היו הרבה גדולים במצווה, אבל הגישה של בריסק ביסודות זה משהו אחר. אז השאלו אותו, אז הוא אומר רק אח שלו והוא הבין את הדרשה. השאלו אותו מה עם הבחור במצווה, הוא אומר הבחור במצווה בוודאי הבין את זה, כך הוא ענה. זאת אומרת, הוא ענה מתוך חיים טובה, הוא היה גודל בתור שהיה לו עין טובה, עין טובה איך שהוא דיבר. ואז הרב מיכל שורקין, שהוא גם משפחה שלנו, הוא גם היה בא במצווה. אז כן, הוא גם שמע את הדרשה, הוא לא סיפר לי על זה, הוא גם שמע את הדרשה. אז אני למדתי אז בחדר של ישיבת רבנו יעקב יוסף, ובזמן ההפסקה הייתי יושב בסמדרש ולומד. אז הוא ניגש אליי, הוא ראה שאני לומד פרק אלה מציא, אז הוא היה תלמיד של הגריד. אז הוא אמר לי חידוש להסביר את הרשי שם באלה מציאס, הקיש מזכם. אחר שאל אותי אם אני צריך ללמוד איתו שהוא ילמד אותי ביום שישי אחרי צהריים, אחרי שגומרים את השיעור בישיבה. אמרתי כן. אז הייתי לומד איתו, והוא היה לו, הוא היה תלמיד שגריד, אבל הוא לא היה לומד בוואי יוסף יזכרנו, הוא היה לומד, הלימוד שלו היה בישיבה של משה פיינשטיין, זה גם היה קרוב משפחה שלו. אז אני הייתי לומד איתו אחרי הצהריים בישיבה של ירושלים של משה פיינשטיין, ובזמן שהיה ריק. אחר כך הצטרף אלינו גם אח שלי וגם נכד של משה פיינשטיין, יעקב טמא, היום הוא רופא, וגם הרשל קמינסקי, צבי קמינסקי גם מצטרף. היום הוא רב בישיבת שמיר, הוא התחתן עם בת של שמואל ברנבאום. אבל הנה לומדים, וזה היה בבית מדרש של משה פיינשטיין, היה לגמרי ריק, אבל לפעמים שמשה פיינשטיין היה שם, הוא יושב במשרד שלו, לפעמים הוא יוצא במשרד שלו, הוא יוצא, ואני אומר לך, היה שם תחושה שהשכינה התלוותה אליו. שאפילו עכשיו, אחרי כל השנים, אם יש רגע אחד שפתאום יש דבר כזה, לפעמים אדם במצב רוח מאוד טוב, הוא פה נזכר מחוויות של היהדות שלו, לא נזכר, הוא חווה חוויות של היהדות שלו. זה קורה. אדם לפעמים, זה רק שהוא זוכר מה שקרה בילדות שלו, הוא ממש עובר את החוויה של הילדות שלו. אפילו זה יכול לקרוא לי שלמדתי רב נחל שורקין בבית מדרש של משה פיינשטיין, והתחושה שם בבית מדרש שלו, לפעמים אני חווה את החוויה הזו, השכינה התלוותה אליו, וככה זה אגב את אבא שלי. וגם אני ראיתי סבא שלי, לא הכרתי, אני נולדתי הרבה שנים אחרי שהסבא שלי נפטר, אבריצה את הסבתא שלי, שגם אותה השמיצו. היא הייתה גר בבית שלי, שלנו. לפעמים היא הייתה אצלנו, לפעמים היא הייתה בבוסטון, אבל היא הייתה אצלנו חדשים. אישה זקנה מאוד משכילה, מאוד יודע הרבה תורה. רב חיים אמר לה שאם היא הייתה בחור, היא הייתה ברור אחד מגדולי תורה, מגדולי הדור. אז מי הסבתא? באוסטון היא יודעה הרבה שפות, הרבה ספרים, מאוד אינטליגנטית. היא הייתה זקנה, מה היא עשתה כל היום? כל היום היא ישבה ולמדה תהילים. היא כמעט לא דיברה מאף אחד, רק ישבה ולמדה תהילים, ואך כך היא הייתה עוסקת, היא הייתה במטבח לעשות עוגות בשביל הנכדים לבית שלה. זה מה שהיא הייתה עושה. והיא הייתה קריאתון, היא מאוד התעניינה בחדשות, במיוחד אני זוכר כשיצא ספר על התפקוד של אפיפיור בתוך השעה, זה מאוד עניין אותה, היא הייתה מאוד אינטליגנטית. אבל מה עשתה כל היום? גם אותה יש מצו, אנשים החרדים הנוקשים, לא החרדים של פעם, אדום של פעם, שהדור החדש, אני קורא להם החרדים החדשים, הנוקשים שמתגאים בעצמם, חושבים שהם גדולי תורה, והם משמיצו אותה. היא הייתה יושבת כל היום, רק לומדת אליהם, כל היום, ממש. והיא הייתה מתפלת, היא מתפלת, היא עומדת לפני הקיר, שעות היא הייתה עומדת, אני לא מודדת על השעון, אבל זה היה הרבה זמן. היא עומדת לפני הקיר, מתחננת לפני אבינו שלום. ואני אומר לך, התחושה של ילד, זה עדיין קיים איתי, זה עדיין קיים איתי, השכינה הייתה שם. ברור שהשכינה הייתה שם. והשכינה גם הייתה עם אבא שלי. מחמת יצירותיות שלו בתורה, יצירותיות שנובע מחזקה ואויסי, כי מי השם, אויסי חסד ומשפט ובצלוקה בארץ, כי באלה חפצתי עם השם. עכשיו, אני אומר לך, אז יש הרבה התמודדות. וסיפרתי לכם, הסיבר החרדי זה פחות בעיה היום. כי הסיבר החרדי כבר נפתח, אז יש עדיין גרעין מאוד נוקשה, אבל לא כל כך צריכים אותם, והם רצו להם מאוד פגיעים, זה כמו שהסברתי לכם, לפונס רוזה לפרנס, הם לא מבינים, העולם משתנה, זה לא מה שהיה פעם. הם חושבים שהנוקשות שלהם תתקיים לעולם, והשמות שלהם תתקיים לעולם, זה לא יתקיים לעולם. זה לא, העולם משתנה. יש עמה דיסקסיה, דברים משתנים. אבל הנושא שאני מדבר עכשיו, לא רדיפות כל כך נגד ילדים, יותר להקטין את אבא שלי, להקטין אותו, לא לתת הכרה למה שהוא עשה, זה בעיקר אצל תלמידי הגריד, זכר צדיק לברכה, אצל תלמידי הגריד, לא כולם, יש הרבה אנשים טובים שם, אבל יש שם מאוד בקנים ברב אהרן סולובייצ'יק, ומאוד מאוד מקטינים אותו. והסיבה היא, זה מתוך קינה. זה ברור שזה מתוך קינה. למה זה לא קינה? הם חושבים שהם הממשיכים של הגריד. הם כאילו מתחרים עם אבא שלי. איזה צחוק הם מתחרים עם אבא שלי. הם פעם אחת ריגש קהילה, את אבא שלי ריגש קהילות. בדרשות שלו כל כך הרבה פעמים. כשהיה אסלו, אז אבא שלי נעם היה סמכו בית השיבה בשביל מתנחלים, אז כולם היו עצובים. זה התחלה שעז בו בו אלפים, זה בתוך עיר דוד, וגם הרבנים שם מתנחלים, כולם היו שם, ואני גם הייתי שם, אני עזרתי לאבא שלי, ואבא שלי דיבר, ואני אומר לך, הוא הוריד את העצבות מהפנים שלהם על ידי חידושים שלו, איך שהוא מסביר את הנושא. הוא הוריד את העצבות. האם בתוך הממשיכים האלו של הגריד יש אחד שפעם אחד ריגש קהל, שפעם אחד הצליח לורד קהל? אף פעם לא היה, כולם רק בקלישאז, אבל להקטיר את רבן סולוויצ'יק, את זה הם יודעים לעשות טוב, את זה הם יודעים לעשות טוב. וכל הזמן אבא שלי פעם דיבר, זה מטעם משרד הדתות, אבא שלי דיבר, אז היה רבין, היה ראש ממשלה, והוא עשה את עצמו שר הדתות, והוא לקח אחד מהמפד"ל להיות סגן שר הדתות, והוא הזמין אבא שלי לדבר שם. זה היה נושא, היה קשר לגולה. אבא שלי דיבר שני נושאים, הוא דיבר נושא של נגד הכרה בגיור רפורמים קונסרבטיביים, גיור קונסרבטיביים רפורמים, והוא גם דיבר לא לוותר יהודה ושומרון. ואז הוא דיבר על הפסוק, מאוד ריגש את הקהל, מאוד ריגש. וגם רב ישראלי היה שם, רב ישראלי אמר לאבא שלי, אני מסכים עם כל מילה ומילה שאתה אמרת. ואבא שלי דיבר על הפסוק, אבא שלי היה משותק, כל רדיפות, אני צריך לדבר על זה באופן נפרד, הם גרמו לו שיתוק, הוא היה נחי יותר כמעט 20 שנה, האחרונות שלו היה נחי, סבל הרבה, אז רדיפות עשו לו את זה. אנשים לא יודעים, רדיפות זה סכנת נפשות. לא לחשוב אחר, שתדעו, אל תחשוב, אני לא מתייחס, אין דבר שלא מתייחסים. אדם הוא בן אדם, וגם הגריד אומר את זה כל הזמן. הוא לא לחשוב שהרמב״ם לא כאב לו רדיפות שעשו לו. הוא אומר, כאב לרמב״ם רדיפות שעשו לו. לא לחשוב שרמב״ם רק היה שכלי. רדיפות זה סכנת נפשות. אז לכן אני אומר, צריכים לענות רדיפות, בגלל שזה אומר סכנת נפשות. אז אבא שלי דיבר על הפסוק, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשון הלכיכי אם לא אזכרכי. אז אבא שלי אמר, הוא היה שיתוק, אבא שלי אמר, השיתוק שאבא שלי היה בצד ימין של המוח, אז הוא משותק בצד שמאל שלו. אבל אם אחד, השיתוק הוא, זה פוגע בצד שמאל של המוח, אז יש שיתוק בצד ימין, ואז זה משפיע על דיבור, הוא לא יכול לדבר. אז אבא שלי אומר שדוד המלך התכוון לזה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשון הלכיכי אם לא אזכרכי. זאת אומרת, זה שני הסימפטומים, תשכח ימיני, שיתוק בצד ימין, ותדבק לשון הלכיכי, זה משפיע על הדיבור שלו. ואבא שלו, מה זה תשכח ימיני? תשכח ימיני, הפירושו הוא שאדם שיש לו שיתוק, זה לא רק שקשה לו להזיז את היד שלו, אין לו מודעות, זה לא חלק מודעות עצמית, שהיד שלו זה חלק מהגוף שלו. זה המצב של שיתוק. אז זה תשכח ימיני, זאת אומרת, כאילו, הוא שוכח זה שלו, יש סיפור של אישה אחת, היה לה שיתוק, אז היא אמרה, על היד שלה, היא אומרת, תוריד את זה מעליי. היא לא רגישה שזה חלק ממנה, זה לא חלק ממודעות עצמית שלה. ואבא שמה גם, אם יש ככה ירושלים, אם חושב ירושלים, יהודה ושומרון, זאת אומרת, הם אומרים, כמו אנשי שמאל אומרים, כמו אדם משותק, תוריד את זה מעליי, תוריד את זה מעליי. אני לא יודע, אז זה מה שדבר מעליי. אם אדם מתייחס לזה ככה, אז זה כמו אדם שיש לו שיתוק. והמלך לא התכוון לקבל את עצמו, הוא התכוון להסביר, אם משכחי ירושלים תשכחי מיני, זה כמו תשכח ימיני, תדבק לשון הלכיכי. זה ככה אבא דיבר, הוא מאוד מאוד ריגש את הקהל, מאוד עורר את הקהל. זה שיחריע על זה מטעם משרד הדתות, הוא אמר לי, אם הוא יודע שהדרשה תהיה כל כך נפלאה, הוא היה מזמין וידאו בשביל זה. זה היה רב החיפה שסיפר לי שהוא שמע שבבתי חולים בירושלים חודש ימים עוד דיברו על הדרשה של אבא שלי. עוד דיברו על זה, וגם אבא שלי פעם דרש ב-YU הנושא של חכמת עולם לגבי התורה, ומישהו סיפר לי, זה כל כך ריגש את הקהל שם, הבחורים שם היו ערים כל הלילה כדי לנוסח, ולדבר על מה שאבא שלי לתוך השיעור. והממשיכים שלבים, מה יהיה שם אמר? יהיה שם אמר, כמו שדבר לוקנס אמר, רק קלישאים. זה הכל. אף אחד לא מפחד מהם. הם לעולם לא ריקשו קהל, אבל, ולכן, הם גם לא מסוגלים להבין את רבן סורצ'ק. למה? בגלל שהם מבינים את רבן סורצ'ק רק כפי הפרק שלהם, לא יודע מה הפרק שלהם, מה זה הביגוד שלהם. הביגוד שלהם זה הלבוש שלהם, איך שהם רואים את עצמם בתוך החברה, ואיך הם רואים את עצמם בתוך החברה. הם חושבים שהם מאוד מוצלחים. מה הם רואים? מה הם רואים? הם לא מדברים על מהות. הם לא מסתכלים מאוד. מה הם מדברים? הם מדברים על מספרים, עשיית רעש, חגיגות, פרסום, עוברות הבמה וחיבר הכוח. ככה הם מסתכלים עולם. כמה אנשים הם מגיעים? כמה אנשים באו לשמוע אותם? כמה כוח יש להם? כמה אנשים שכוח מתחברים להם? כמה אורות של הבמה רואים אותם על הבמה, באורות הבמה, כמה יש להם? אז כשבאנו להבין את המסע, אני לא מבין אותם, ודאי, הם עוינים, הם מקטינים אותו. בסדר, אני רוצה לומר רק בדבר אחד, אני אקח עוד כמה דקות, וזו נקודה, אני חושב שיהיה קשה לאנשים להקשיב, אבל אני רוצה לומר את זה. השאלה היא, אם הגריד תמך באבא שלי או לא תמך באבא שלי? כל אלו שעיונים לאבא שלי, בתוך הוויו, בתוך הויו, הם מפיצים כאילו הגריד. הוא לא תמך באבא שלי, וזה לא נכון. הוא כן תמך. הוא אמר כמה פעמים, הוא אמר שאלו שהיו נגד אח שלו, הם לא היו נגד אח שלו, הם היו נגד הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא יכולים לעשות גורל של כלום. אז לכן הם שמו את הרבן סולובייצ'יק כמטרה שלהם. הוא גם אמר כשגביר היה זקן ואבא שלי בא, הוא כבר לא היה מלמד, הוא בא לבקר אותו בבוסטון, אז אנשים אמרו לו דברו דארן, תקום את הוא אמר, אתם ספרים לי על אח שלי, כאילו אני לא מכיר את אח שלי. האח שלי אמר, כל אמריקה נשען על כתפיים שלו. כך הוא אמר. אז הוא באמת, הוא באמת תמך בו. וכשהפיל את אבא שלי, הוא דיבר, הוא כן דיבר. הוא אמר, הוא מה שצריך לעזור לאבא שלי, זה כמו דבר המלך, שיש לו הרבה רוטפים. כך הוא דיבר. אבל מה העניין? הוא לא עשה מלחמה בשביל אבא שלי. הוא לא עשה מלחמה. למה הוא לא עשה מלחמה? הוא לא עשה מלחמה, בגלל שאנשים מסביב לו היו נגד אבא שלי. ואם הוא עושה מלחמה, הוא היה מנתק את עצמו מתוך הקהילה שלו. זה היה עושה מהפכה בתוך הקהילה שלו. ואתן לך דוגמה, בציבור החרדי יש בעיה גדולה. כמעט כל הבורחים דורשים כסף בשידוכים. יש דורשים 200,000, 300,000, 400,000, 600,000, 800,000. 900,000, יש כל מיני דרגות. מישהו אומר, אנחנו לא דורשים הרבה. מה זה דורשים הרבה? הם דורשים כפי הדרגה שלהם בישיבות, כפי השטויות של הישיבות. אז זה נושא נפרד, צריכים לדבר בנפרד. איך זה אנשים טיפשים שדורשים כסף. כולם יודעים שזה לא בזה. אני מדבר על זה כל הזמן. אני פגשתי פעם חבר כנסת מקלב. אמרתי לו, איך אתה שם דורמק בתוך הקהילה שלך? הוא אומר, אתה צודק, זה לא בסדר. אמרתי, למה אתה לא מדבר על זה? ולתוך הכנסת, אתה מדבר על זה. הוא אומר, אתה מדבר על זה? אמרתי, כן. כמעט כל שבת, אני דורש בכותל. אני מדבר על זה. מדבר על נושא, שזה לא בסדר. אני אומר, ראשי ישיבה שתומכים בזה, לא צריך לכבד אותם. הם לא נעדים קשור. הסקודי עוזי, כני השם, עוזי חסד ומשפט בארץ, כי הם לא חבצם שם, לא צריכים ישיבות שלהם, לא צריכים ראשי ישיבה שלהם. צריכים מה שישר להם, כי ואילו חפצים השם, חסד, משפט וצחק בארץ. ככה אני אמרתי לו. הוא אמר לי, אתה לא דורשת בשביל הבנים שלך? אמרתי, יש בן אחד שמד בפנים, יש עוד בן שמד בחפן, כי הוא אמר לך, אמרתי לשניהם, אל תדברו אפילו על גוש החיים. ברוך השם, זה הצלחה גדולה, אבל לא רוצה לדבר על זה, זה נושא אחר. למה הם דורים כל הזמן לא דברו על זה? כולם יודעים שזה לא בסדר. בגלל שזה מושרש בתוך הישיבות, זה הרמה שלהם, מה אפשר לעשות? אם הגדולים ידברו נגד זה, זאת אומרת, אבא שלי היה בא, הוא ידפק על שולחן ואומר שזה לא בסדר, בחור שמנהג ככה, התורה שלו לא שווה, זה מה שהוא יעשה. because this is the Mashal of the Omer. Haskel v'day oisi, kini Hashem, oisi chesed u'mishvot etzach boretz, ki be'elu chafatzinu Hashem, eich ato godea, chalamot chayim shabachurot, שלא חטו ולא פשו, איך אתה גודל חלומות חיים שלהם? לא רק כל חלומות, זה רציחה. בחורה שלא מתחתנת, אתה רוצה אחותה. איך עושים את זה? אז למה הגדולים לא מדברים על זה? למה רב ישו לא דיבר על זה? למה רב שטיינמן היה באמת אדם מאוד רציני? למה לא דיבר על זה? זה פשוט מאוד. אם היו מדברים על זה, ניתן לי עוד כמה דקות. אם היו מדברים על זה, הם כבר לא היו גדולים, הם מתקים את עצמם בתוך החברה של הישיבות. זה היה מהפכת הישיבות, הישיבות יכולים להתמוטט. זה כל כך מושבש בתוך הישיבות, למה זה מושבש? צריך לדבר על זה, זה מן הדבר שיש להם, שכל העולם קיים רק בשביל הישיבות. הריאלית שלה זה רק הישיבות. אבל המזרחי, בדיוק חזון, הוא אמר את זה, אנחנו לא צריכים שום דבר, אנחנו צריכים רק ישיבות. מה זה ישיבות? גם אני צריך ישיבות. שיבות אומר, אני צריך עם כסף של השיבות, דברים אחרים לא מעניינים אותי. אז אם גדולים יבואו וידפקו על השולחן, השם בא, הוא יבא לשיבת מיר כל שנה, קודם של שנה, הוא יבא לדפק על השולחן, אומר בחור שעושה את זה הוא בחור מושחת, הוא יהיה מנתק את עצמו מכל מערכת של הכוח של החברה, הוא לא יכול לעשות את זה. אז אותו דבר באגריד, אותו דבר, אם הוא היה עושה מלחמה של אבא שלי, לא רק אלו מסביבו, שיש ג'וליאס ברמן, שהוא היה מאוד עיין לאבא שלי, בשקט, אף אחד לא יודע. הוא חושב שיש לו כוח. הוא היה מאוד עיין. זה לא רק אנשים מסביבו, הוא היה קנפדנט של הגריד, עורך דין שלו. כל הקהילה שלו, כל רבנים מסביב, הם לא היו באבא שלי. אבא שלי עשה מאבק שלא יוריד המחיצות, היו הרבה רבנים שהיו בתי כנסת בלי מחיצות, ורק בשיקגו, בכל אמריקה היה. ואלו שהם מחיצאים חברים של הבנים שלו עם מחיצות, ישיב לברסל כל השנים שוכחו מוסמכים שלהם, שוכחו מוסמכים שלהם הביניהם לבתי כנסת בלי מחיצות. מי יצר את זה? אבא שיצר את זה. התלמידים של הגריד שהם עוינים, הם לא יגידו את זה, הם אפילו יגידו לא, הוא לא יצר את זה, רק הגריד יצר. הגריד באמת דיבר נגד זה. אבל בין עצמו הוא אמר, אתה לא משפיע על ידי דרשות, אתה משפיע רק על ידי מעשה. אבא שלי מסר את נפשו הזה, הפילו אותו בשביל זה, רצחו אותו בשביל זה, עשו לו המון בעיות בחיים, הוא סבל כל כך חביב בשביל זה. זה מה שעצר את הדבר הזה. וממש שלא תומכו בו, אז יש מחיצות, אז עכשיו יש בעיה של משקל זכור. זה כמו אומרים, הרפורמים עכשיו הם יותר טובים, הם אומרים שבע ברכות אחר חופה, הם אומרים שבע ברכות, אבל הבעיה היא, זה יפה מאוד, משל ברכות, פעם לא משל ברכות, אבל זה ניסויים של בחור עם בחור, אז זה נקרא התקנות. אבא שלי ניצח, אבל אם היו עולים לדרגה קדושה של אבא שלי, היום לא היו בעיות בכלל. והם לא היו, הם עוינים, הם פשוט היו נגדו. הגריד לעשות מלחמה על זה, הוא יצריך לצאת נגד הקהילה שלו, וזה הוא לא רצה לעשות. יכול להיות שיהיה סכנת בשבילו. אבל אני רוצה לומר, אני לא פוגע בכבוד של הגריד, אנשים יגידו שאני פוגע בגריד. אני לומד הרבה תורה של הגריד, המון תורה של הגריד, וגם לומד המון תורה של אבא שלי. אבא שלי יש לו דרך אחרת, ואבא שלי, אני אומר במצב כזה, לא מפקירים אך פצוע בשדה הקרב, כמיוחד שאנשים עוינים עדיין נותנים לו מכות כשהוא פצוע בשדה הקרב. זאת אומרת, לפי מה שאני למדתי, זה לא כפי ששגרית. עושים מלחמה, ואם צריכים להתנתק מתוך הקהילה שלך, אז מתנתקים. אני לא פוגע בכבוד של הגריד. כי פעם רב שטיינמן, כשהיה ממשלת לפיד, אז היה הגזרה של גיוס, שבחי ישיבה, אז אמרו שרב שטיינמן קילר את אנשי המזרחי שהלכו ביחד עם לפיד. אני לא יודע אם זה נכון, אבל כך אמרו. אז אני דיברתי בשבת בכותל, אז אני אמרתי, אני לא מביקורת נגד שטיינמן, אני רק אמרתי, מאבא שלי אמרתי שלא מדברים כך. קודם כל, זה כלל זה אלימות. רב שטיינמן סבר שהיה מקום להמיר אותו, הוא גדול אדון, הוא מגדול אדון, הוא חושב שהיה צורך השואה. בסדר, לא מביקורת. לא חושב שאבא שלי עושה את זה, אבל לא אומר ביקורת. גם הדבר שלי שהוא אמר, הוא מקלט, מה הוא אמר? הוא אומר, ימח שם זכרם. אמרתי, אבא שלי אמר, שאסור לומר את זה היהודי, למה? כי אם היהודי הזה אין לו בנים והוא נפטר, אז אתה אומר שהיא צריכה ייבון. למה זה ייבון? שלא יימח שמו וישראל. אז לכן אי אפשר מה יהודי יימח שמו, זה ככה אמרתי. אז היה יהודי אחד שם שהתחיל לצעוק עליי, אומר לי, אתה מבזה את גודל הדור. אמרתי, אני מבזה את גודל הדור. אמרתי, יש לו זכות לדעה שלו, יש עוד גדולים. אז הוא צעק עליי, אתה מבזה את גודל הדור. כל הזמן צעק עליי. אז אחרי זמן מסוים, הוא לא הפסיק. אני החזרתי, הוא אמרתי, אני מבזה, אתה מבזה את גודל הדור. אתה מבזה את גודל הדור, אני רוצה לומר דעה אחרת. אתה לא נותן לי לדבר. אז הפסקתי, ברוך השם, אני יכול לגרום לי שיצוק משהו, עשרה לי שעס. אבל הפסקתי, והרגשתי טוב. אחרי כמה שנים הוא ראה אותי בכותל, במוצאי חג השבועס, ראה אותי, אני לא זכרתי אותו, הוא בא לגש אליי וביקש ממני מחילה. אז מה שאני אומר, הגריד, יש לו זכות לדעה שלו. תלמידים שלו, יש להם זכות ללכת אחרי הדעה של הגריד. אבל אני אומר, מה שאמר את אבא שלי, אבא שלי, אני אומר, אם יש בים בחורים שתושם בכסף בחורות, באים לישיבת מיר, באים לבמה ציבורית, או הכנסת, או מקום אחר. דופקים על שוחר, אומרים רבותיי, ברוך הוא שעושה את זה, התורה שלו לא שווה שום דבר. ברוך הוא שעושה את זה, הוא גם לא יצליח בתורה. כשהוא מנהג ככה, הוא לא יכול להבין שום דבר דרך תמונתו של הקדוש ברוך הוא. כל עניין של תורה זה, ידיע רצון מעשה שזה דבר אחד. כי אני השם, אוי זה חסד, מי שפוסק בארץ, כי ואין לך חסד השם, זה לא נשמע לחסד, שהבחור אומר, שאבא של בחורה ייקח משכנת הבית שלו כדי להקליט לו כסף, כדי שהוא יכול לקנות דירה. זה לא נשמע לי שזה בחסד. אז זה מה שאמר את אבא שלו, אני לא מביקורת נגד הדורדם של הציבור החרדי. זכות שלהם לחשוב, הם לא רוצים לנתק מהקימה שלהם. אבל את אבא שלי, דופקים על השולחן, אומרים, סליחה רבותיי, לא ככה מתנגן. אז גם בזה, הגריד תמך באבא שלי. לא קבלו תלמידים שם, לא תמכו. והתלמידים גרמו את כל הבעיות. הם גרמו את כל הבעיות. ובלי התנהגות שלהם, היום לא היה שום בעיה שבתוך המזרח, בתוך המד אופס, רוצים לשנות את הערכה. הם גרמו את הבעיה. אבל הגריד תמך, אבל לא עשה מחמה. אנשים מסביבו, והקהילה, הוא הרגיש ויצטריך לתגרם, וזה תהיה מהפכה, מלחמה, בתוך הקהילה שלו, אז הוא לא יכול לעשות את זה. זה הדעה של הגריד, זה הדעה של הגדולים של הישיבס פה בארץ ישראל, אבל זה לא דעה שלי, ואני בתוך הדעה שלי. אם יש לך אח פצוע בשדה הקרב, אתה לא מפקיר אח פצוע בתוך שדה הקרב. אז בעצם שם, אני לא גמרתי את הכל, אבל כמעט הכל, אז בית השם, נמשיך בזה ביום שני בערב, רק אני חוזר, אני לא מתחיל את השיעור ב-8, מתחיל את השיעור ב-9, אני צריך להתפלל מיד מערב כדי שאוכל להיות חזן במניין על הבית שלי, שם יתנו לי להיות חזן, אז השיעור בעזרת השם לנדי יתחיל ב-9, אני אדבר על אבא שלי, ואז נתחיל לדבר על נושא של כיבוש רב וכיבוש יחד, ושל סוריה ועבר הירדן. שיהיה לכם שבת שלום, ושתמיד נתקדם בלימוד וביראת שמיים ובחסד ובשפט וצדקה.